לא תהיה מלחמת אחים בישראל.
אגדות חז"ל שמנהלות את הלא מודע הקולקטיבי שלנו הם שאנחנו חרבנו בגלל זה, לא בגלל דברים אחרים.
זאת הסיבה שלא תהיה. יש הבחנה בין סוציולוגיה לבין פוליטיקה. בפוליטיקה המשחק הוא משחק של הכרעה. הכנסת, המוסדות הלאומיים, עניינם להביא להכרעה בין דעות. ואז יש מי שמרוויח ויש מי שמפסיד. המוכנות להכיר בזה שאני יכול להיות המפסיד, זה אולי מה שחסר בתרבות הפוליטית שלנו. ואני חושב שזה חסר במיוחד בשמאל. כן, כלומר, ברגע שהפסדת בבחירות, אתה לא מכיר בלגיטימיות של השלטון והמוסדות שלו, יש פה בגידה בדמוקרטיה. ואני חושב שבנקודה הזאת אסור לוותר.
לא, אני חושב שמי שיקבע אם תהיה מלחמת אזרחים, זה תמיד יהיה הצד השני.
השמאל.
לא, תמיד זה הצד המתגונן. מי שפותח במלחמה, לא קובע אם תהיה מלחמה. החמאס כל הזמן תוקף אותנו, ויורה ועושה. מתי תקרה מלחמה? כשאנחנו נחזיר. הצד השני הוא זה שקובע אם תהיה מלחמה. הצד הראשון מטריד. מטריד, 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 מטריד. כשהצד השני מאס לו, תהיה מלחמה.
מי פה הצד השני?
אני אומר שבגין, אני אומר את זה בהתייחס לאמירה הזאת, שנשמע עם המון ימנים, זה הזמן שלנו. עכשיו אנחנו תורנו, ואנחנו ננסה את הכוח, ושיקבלו אחרה, אין מה לעשות.
כשבגין אמר, לא תהיה מלחמת אחים, מה שגרם לו לומר את זה, זה הצריבה הזאת.
נכון?
לא, השאלה הקדומה. ולכן אני אומר, זה נמצא כל כך עמוק בתוך הזהות שלנו, לא משנה אם בימין או בשמאל, שברור שלא תהיה מלחמת אחים.
איך הגענו לכיתוב כל כך חריף ועמוק בחברה הישראלית? מה גורם לכל צד לראות בצד השני איום קיומי על אורחות חייו, והאם יש דרך באמת לצאת מהפלונטר הזה שנדמה שמלווה את העם שלנו מאז ומקדם? אז שלום לכולם, אני מתן חסידים, וברוכים באים לפודקאסט סוגיה ישראלית עם הרב אורי שרקי. שלום הרב.
שלום וברכה לך ולכל הצופים בנו.
איזה כיף. היום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, שהוא גם מרצה לפילוסופיה פוליטית, וגם לתיאולוגיה פוליטית, וגם לענייננו היום מחבר הספר החדש והמאתגר הזה, הסכסוך היהודי-יהודי, מיפוי זרמי עומק של תודעת היהודים בישראל. זה נראה ממש ככה בהוצאת כרמל. שלום לדוקטור אלעד ליסון.
שלום, שלום.
איזה כיף שאתה כאן איתנו, תודה רבה.
תודה רבה על ההזמנה.
אז באמת זאת קריאה מאתגרת, מרתקת, ואני מקווה שאנחנו נפתח פה את השאלות הגדולות שאתה בעצם הצלחת להציף כאן. אבל רגע לפני שאנחנו צוללים לתת מודע של הסכסוך היהודי-יהודי, תזכורת קצרה לשותפים שלנו שאתם ממש ממש מוזמנים להצטרף למסע הרעיוני של סוגיה ישראלית ולהיות שותפים שלנו, לקבל את התכנים המלאים לפני כולם, לקבל גישה לחברות הסגורה חדשה שלי ושל הרב שרקי על ספר הזוהר. אנחנו נדבר שם על מה בין פילוסופיה לקבלה, איך לומדים זוהר בימינו, איך מפיקים ממנו משמעות, וגם מקבלים הנחות ומידע על אירועים פיזיים שלנו. אז בואו ממש נצלול פנימה. אז אלעד, שאלת פתיחה, מה גרם לך ככה לצאת למסע הזה, למפות את זרמי העומק של תודעת יהודים בישראל? מה ביקשת בעצם לחדש פה?
הספר הזה הוא תוצאה של הרבה שנים של חשיבה, גם במכללה למדינאות, גם במכללת הרצוג כמרצה לפילוסופיה פוליטית. מטרת הספר היא להעמיק את המבט על השורשים של העמדות השונות שנמצאות בוויכוח הפנים יהודי בישראל, ויכוח שבמידה רבה הוא פוקד לא רק את ישראל, יהודי כל העולם בעצם בתוך הוויכוח הזה. אני חושב שלפחות התניעה, התחושה שלי שאנחנו חייבים להתמודד עם המתח הזה, הוא יותר חשוב, יותר יסודי מהמתח שלנו מול ערביי הסביבה.
המתח הפנימי.
כן. אומנם הוא פחות, לכאורה, הוא פחות קיומי, בטח אחרי השביעי באוקטובר, קשה לשכנע אנשים שיש משהו יותר חשוב מהביטחון שלנו במרחב, אבל אני חושב שהסיפור הזה של המתח בין היהודים הוא יותר תשתיתי, ולתחושתי, אם אנחנו נמצא דרך לפרק את המטען הזה, אנחנו נצטרך להתמודד עם כל דבר.
אז אני רוצה קצת שתכניס אותנו, תכף נשמע את הרב שרקי, קצת תכניס אותנו כאילו לעומק התזה. אתה יודע, היה לנו פה פודקאסט לאחרונה עם אבישי עברי, שהיה בכאן 11, והוא איש נפלא בכלל, דיברנו על 12 הצעדים, ואז דיברנו קצת בסוף על פוליטיקה, והוא אמר שם שהכיתוב, אני חושב שהוא משקף איזושהי תחושה רווחת אולי בימין, בכלל לדבר על כיתוב זה משהו שהוא בעצם סוג של נרטיב, זה סוג של משהו דמיוני, לא קיים באמת, אין באמת באמת כיתוב בחברה הישראלית, זה רק משהו שגורמי כוח באמצעי התקשורת מנסים לגרום לנו לחשוב ככה. קצת על באמת, אז מה הכיתוב הזה? מה בעצם מפריד בין היהודים ליהודים? מה מאפיין את המתח?
קודם כל אני אגיד שאני יכול להבין את המחשבות האלה, את התחושה הזאת, בזמני מלחמה אני גם מרגישים כולנו את המשותף. אבל אחרי המלחמות, תמיד יש חזרה לפוזיציות הרגילות.
מוכרות, כן.
מוכרות, וגם אני מסתובב בתחושה לא נוחה עם הייצוג של הכיתוב באמצעי התקשורת, ואין ספק שהם מחמירים את המצב.
מעצימים, כן.
שהם מעצימים
ומחמירים את המצב. רשתות חברתיות גם, כן.
אבל אני, הדעה שלי שיש בעצם יסוד עמוק למתח הזה, ואני לא הייתי רוצה לטשטש אותו. חלק מהקושי בדיאלוג הוא שאנחנו מבטלים, או חלק מאיתנו מבטלים, את האיום שהצד השני חווה. כל אחד מאיתנו יודע בדיוק מה מאיים עליו, וכמה הדברים שהצד השני עושה מאוד מאוד מלחיצים ומעוררים חרדה, אבל אנחנו לא מעלים בדעתנו מה מעורר חרדה בצד השני, בפעולות הדי טריוויאליות שאנחנו עושים.
אז תכניס אותנו קצת, אתה יודע, נגיד, אבישי בן חיים מדבר על ישראל הראשונה וישראל השנייה, גדי טאוב על ניידים ונייחים, חלק מהעדות האלה אתה מזכיר גם בספר, מה מייחד בעצם את המבט שלך?
אני מתמקד, העיקרון המארגן של הספר זה היחסים שבין יהודי הישן ליהודי החדש, וניסוח יסודי של ה-DNA של היהודי החדש המודרני, וגם הווריאציה הציונית שלו. אפשר בעצם גם לומר שהמושג של הנורמליות, שהוא עדיין, שהוא מושג שנשמע, מי מעז להגיד היום מי נורמלי ומי לא? היום אנחנו בעידן שזה מושג בלתי לגיטימי, אבל אני חושב שהוא עדיין מאוד פעיל אצלנו, כי היהודי החדש, במסגרת הפרויקט של האדם החדש, החזון של הנאורות, החזון של המודרניות הפוליטית, הוא מהפכן שרוצה לעשות שינוי גדול. יש לו שני מניעים פנימיים. אחד, הוא רוצה לצאת מהגטו, להתקבל כאדם, להיות בעצם אדם נורמלי בעיני האנשים שחיים במרחב, והוא במקור חי באירופה. זה היהודי שהציעו לו אמנציפציה. אבל הוא גם יש לו עוד מניע, זה היהודי החדש הציוני. הוא לא רק רוצה להיות נורמלי ברחבי העולם, לחשב אדם, הוא גם רוצה להציל את היהודים מעצמם. הוא רוצה לגאול את היהודים
מהיהדות.
לא הייתי אומר את זה כל כך חזק, אבל מהיהדות הדתית. מההלכה, מהקיבעון, מהגיבנת ההיסטורית הזאת. מנקודת מבט ציונית, היהדות קפאה 2000 שנה. ברדיצ'בסקי אומר, צריך לפסוע פסיעה גדולה ולחזור לימי הנביאים, לימי בר כוכבה, חפירות ארכיאולוגיות שמוצאות ממצאים של אנשים לוחמים במצדה. זה כאילו חיכה לנו. 2000 שנה זה חיכה לנו ואנחנו...
אבל זה מעניין שבכל זאת פה מדובר על חיפוש של איזושהי אסמכתה קדומה גם כן. זאת אומרת, זה לא עזיבת היהדות, אלא זה לבקר איזשהו מרכיב שנשכח או מה...
בדיוק, בלשון שלה יש בעצם יחס דו-ערכי במבט של הציונות, כמו שהיא ביקשה בעצם איך שהיא מתמודדת עם התיק היהודי הזה, מצד אחד לגאול את היהדות מהיהודי, כפי שאני אמרתי בצורה חזקה, ומצד שני לחזור כאילו איזושהי זהות קדומה. אבל למה בעצם, למה המתח הזה עדיין כל כך חזק היום? למה, אתה יודע, זה כאילו ציונות, בסדר? למדנו על הציונות ועל החילוניות, מה...
אני חושב, כפי שאמרתי, שהמושג של הנורמליות עדיין קיים, והיהודי, אולי צריך להגיד את זה בצורה חדה, לראשונה בהיסטוריה, יהודים מוזמנים לצאת מהגטו ולחשב נורמליים. זאת אומרת שמושג הנורמליות מגיע מבחוץ.
אתה מציע, בשיח שלך מסתתר שם אלף בית יהושע.
במה?
בספרו. בזכות הנורמליות, כן, כלומר שהתזה שלו היא להיות יהודי בגולה זה לא נורמלי, וחזרנו להיות נורמלים, כלומר חילונים.
נכון, זה המומנט השני. המומנט הראשון הוא שאנחנו מוזמנים לצאת מהגטו, וזה הסטנדרט של הנורמליות, הוא נמצא מחוץ לנו, הרפרנס שלנו, שאנחנו אליו מתייחסים ורוצים להשתייך אליו, זה מוצא השאיפות שלנו, הוא אירופי, הוא מערבי, והוא זה שקובע לנו את מושג הנורמליות. זה כבר יוצר אצלנו איזשהו דיסוננס פנימי. ואנחנו, והציונות היא גם רוצה, כפי שאתה אומר, להיחלץ ממשהו שלא מאפשר לנו להיות נורמליים.
ואז מגיע הרב שירקי והציונות הדתית, ובעצם הם מעוררים את כל החרדות אצל היהודים שביקשו להיות נורמליים אז, ומבקשים גם להיות נורמליים היום בעיני המערב, ובעצם אומרים, אנחנו לא נורמליים, נכון? ואני זוכר, אם נתחבר רגע לרב שרקי, אירוע שלכם א' ב' יהושע.
כן, זה...
הוא אמר לך משפט מאוד חזק.
אני מתפתה מאוד להביא את הסיפור הזה.
בבקשה.
נחרתי באיזה אירוע של דיבורים על הזהות הישראלית, זה בערך האופנה, שבערך פעם בשבוע בעם היהודי, באיזושהי פינה שלא עליהם מדברים, מהי הזהות היהודית.
אנחנו חלק מהאופנה.
כן, בוודאי. וישבתי ליד א' ב' יהושע. היה שם פרופסור ידידיה שטרן, והייתה שם רות גביזון, פורום מכובד. ואז ידידיה שטרן אמר, אני רוצה לדבר בגנות הנורמליות. אז כמובן שא' ב' יהושע הגיב, ואמר, מה פתאום? ואז הוא הצביע עליי, ואמר, הוא לא נורמלי. למה לא נורמלי? הוא רוצה לתקן את העולם, בגלל שיש לו כמה גויים שמקשיבים לו. עד כאן דברי קודשו.
כלומר, אתה משיחי באיזשהו מקום.
אני מוסרי.
מאוד, כן.
מוסרי.
מוסרי.
כלומר, אני טוען שאי אפשר לשאיפה לאומית להיות לגיטימית, אם היא לא בנויה על איזשהו מסר, על איזושהי משימה, משימה עבור העולם, צריכה להיות משימה אוניברסלית, ולכן במובן הזה להיות משיחי, הייתי אומר, זה זהה מבחינתי עם להיות מוסרי.
אני רוצה רגע לחזור אחר כך לאלעד, אבל אחד המתחים שאלעד מדבר עליהם זה המתח בין יהדות לדמוקרטיה, שיצאנו הרבה פעמים במחוזותינו בקרב אנש, מקובל לראות בו משהו שהוא זהה. כן, מה זה הדמוקרטיה? דמוקרטיה זה הכלי שדרכו ממשים את רצון העם, ולכן אין סתירה הרבה פעמים בין דמוקרטיה לבין יהדות, אני אומר את זה רגע מהפרספקטיבה של הציוני דתי הרגיל.
אתה מכוון למתח בין תוכן למשטר.
איך אתה מבין? יש פה מתח בין יהדות לדמוקרטיה?
אני חושב שזה בערך כמו להגיד שיש מתח בין הכוס לבין המים, בין התוכן לבין הכלי. אם אתה מדבר על הדמוקרטיה בתור צורת משטר טובה, כן, ורצויה אפילו,
פרוצדורה,
לבין זהות. הזהות של המדינה היא זהות יהודית, אינה זהות דמוקרטית. ברור שהמשטר הדמוקרטי הוא מהטובים, לא יודע מה הכי טוב, אבל מהטובים שההיסטוריה הפוליטית יצרה, אבל בסופו של דבר אתה מדבר על שני דברים שונים. ואני חושב שבריא שאתה מדבר על זהות דמוקרטית, אתה עושה פה יצירת כלאיים.
כלומר, דמוקרטיה היא לא ערכים, היא באמת פרוצדורה.
יש ערכים של הדמוקרטיה, יש
למשל,
ערכים.
למשל.
יש ערכים, תראה, אני גדלתי במדינה שעל כל בניין רשמי היה כתוב חירות, שוויון ואחווה. כן, אגב, כשאתה כותב שזה מה שצריך, סימן שזה מה שאין. אבל בכל זאת, אז יש ערכים של חירות, שוויון ואחווה, איך הם מתממשים בחברה, זה תלוי תרבות, בוודאי. ואני לא הייתי אומר שחירות, שוויון ואחווה מתממשים ביהדות באופן זהה לאיך שהם מתממשים בארצות הברית למשל. אבל ברור שהערכים קיימים. עכשיו, אם אתה מדבר על תרבות הדמוקרטיה, אז מה שקרה תרבות ליברלית, אז היום יש איזה גם איזה תשטוש. אתה מוכרח לזהות דמוקרטיה עם ליברליות. ואז הגענו למצב אבסורדי של דיקטטורה ליברלית.
כן. כן, אני רוצה אולי רגע להקריא את הדברים של אהרון ברק שמובעים כאן בספר.
אז מה, אני אספר לך סיפור.
ספר סיפור עוד שאני מוצא.
הסיפור הוא שהייתי פעם בכפר מימון,
כן.
בזמן שאלפים מישראל באו לשם כדי לעצור את המעשה הנורא של ההתנתקות. ואז הגיע עיתונאי, וראה שאני מדבר עם תלמידים, שאל אותי, אתה מוכן להתראיין? מה באת לעשות כאן? אמרתי לו, באופן טבעי, באתי להגן על הדמוקרטיה. כי אני חושב שהמעשה שאריאל שרון עושה הוא אנטי דמוקרטי מכל מיני סיבות. ואז גמרתי את הרעיון, אחר כך ניגש אליי בחור ישיבה ואומר, למה שיקרת לו? הרי אתה אמרת שאתה בעד הדמוקרטיה? אז הבנתי שיש משהו בהתנסחויות, בהגדרות, שלא מבורר לגמרי במדינה. בכל הציבורים.
דווקא אולי כן בצרפת כן היה מובן, אבל פה בישראל אתה...
תראה, היום אנחנו רואים שאנשים הדמוקרטיים באמת, הם אנשים שבאו מבחוץ.
מה הכוונה?
לא אנשים שנולדו בארץ. כי בסופו של דבר, אני רואה שיש באווירה הציבורית של מדינת ישראל, תפיסת האזרחות היא בעצם מפאיניקית, בסופו של דבר בולשביקית. זאת אומרת, הרעיון הדמוקרטי קצת זר למי שהיה בהנהגה של המדינה במשך עשרות שנים. אני חושב שגם בן גוריון היה מודע לדבר הזה.
מעניין מאוד, מעניין. אני רק רוצה להקריא, הספר הזה אחד דברים היפים, מדי פעם אתה כותב אותו מנקודת מבט שמאלית, בסדר? כשאתה כותב על הציונות ועל גוש אמונים, תכף נדבר על גוש אמונים, ואז פתאום כשאתה כותב על המהפכה החוקתית, אתה כותב מנקודת מבט ביקורתית, וזה כבר משהו מאוד מאוד יפה, אבל תראה ציטוט נפלא של אהרון ברק, שלדעתי מדגים את המעבר מדמוקרטיה פרוצדורלית, דמוקרטיה מהותית כלשונו, אנו חיים בעידן זכויות האדם. אנו עוברים את מהפכת זכויות האדם. זכויות האדם מונחות בראש סדר היום העולמי. זכויות האדם בלעדיהן אין קיום לדמוקרטיה. נטלת מהדמוקרטיה את זכויות האדם, הרב שרקי, והדמוקרטיה איבדה את נשמתה. דמוקרטיה בלי זכויות אדם היא כלי ללא תוכן. אפרופו הדימוי שאתה השתמשת בו.
יפה, בסדר, זה החלטה שלו. כך להגדיר את הדמוקרטיה.
אני חושב שאנחנו עושים לעצמנו חיים קלים מאוד אם אנחנו הולכים עד אהרון ברק בשנות ה-90 כדי להבין מהי דמוקרטיה ולמה היא לא כלי, אלא היא זהות. ואני אנסה להסביר. אין ספק שהתודעה המפאיניקית בכלל לא הייתה דמוקרטית.
ממש לא.
כמובן, היא הוקירה את זה, וגם את הסוציאליזם, אבל היא הייתה מאוד שונה מהאופן שבו מביאים דמוקרטיה היום.
אבל ככה הבינו דמוקרטיה באותה תקופה בעולם, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו רגע מלמדים זכות על אבותינו המפאיניקים, בוא תן לנו...
בוא נסביר רגע את הנקודה הזאת.
תגלגלויות הדמוקרטיה.
אני חושב ש... דמוקרטיה וליברליזם זה באמת לא אותו דבר, ואין ספק שדמוקרטיה מבוססת על הרעיון של החירות הליברלית, אבל הרעיון של דמוקרטיה הוא בסופו של דבר ליצור שותפות. והשותפות עם מי? עם האזרחים. המהלך של האמנציפציה מדגיש את התודעה האזרחית שבה בעצם אנחנו מתעלמים, משהים את הזהות הישנה, תשאיר אותו בבית, יהיה יהודי בביתך, אדם בצאתך, אז אתה בעצם, עכשיו, בעל זהות ניטרלית כביכול, הזהות הדומיננטית היא הזהות האזרחית, ואנחנו, אחרי ששאנו את הזהויות, היהודי, הבלגי, אני לא יודע, כן, כל, אנחנו מקימים ביחד מנה חברתית, שהיא בעצם ברית, זה אירוע מאוד רציני, זה לא אירוע דמיוני שאני נוטים לזלזל בו, זה עוד ברית בין כל האזרחים, ונוצרת אומה אזרחית,
אומה אזרחית חדשה. כלומר, הייתה איזה קבוצה אתנית, שהייתה כאילו צרפת לצורך העניין, צורך שלהם הולכים אחורה, דז'נדר,
וכו'. כן, תרבות עתיקה.
בדיוק, ואז פתאום יש את המהלך הזה של כינון האמנה החברתית, ז'אן ז'אק רוסו, אולי עוד מעט נצטט ממנו משהו, ואז פתאום משהו חדש, לגמרי.
לא.
אומה אזרחית.
לא, לא חדש.
תקן עוד.
מבחינה תיאורטית, הרעיון הדמוקרטי, התיאוריה הדמוקרטית, היא לא מכירה בלאומיות. היא לא מכירה בלאומיות, וכל הניסוח של הרעיון הזה הוא ניסוח רציונלי של אנשים שרוצים שותפות, רוצים לראות אינטרס רחב, טווח ארוך, קוראים ברית משותפת, ורוצים להתגבר על האינטרסים הצרים של כל השותפים.
הרשה לעצמי להגיד לך שבפתיח למגילת זכויות האדם של המהפכה הצרפתית, כתוב, העם הצרפתי,
ודאי,
כך וכך.
ודאי,
אז
ודאי.
אז אפשר להגיד שאין פה הכרה אסביר. בזהות הלאומית.
אני מתכוון לומר שמבחינה תיאורטית, הרעיון הדמוקרטי מתעלם מהלאומיות, אבל ברור שכדי שתיווצר ברית כזאת, האנשים האלה צריכים שתהיה להם שפה משותפת, ערכים משותפים, גרים בטריטוריה משותפת, אתוס משותף. זאת אומרת שדי ברור שמבחינה היסטורית, דמוקרטיה חייבת לאומיות. מצד שני, היא לא יכולה...
אתה בעצם מעדד את הביקורת על רעיון האמנה החברתית, שהרבה אנשים שמרנים וכולי יבואו יגידו, האמנה החברתית, זה אמרת הרעיון הדמוקרטי, כאילו אין לנו איזה מקרה כזה, out of the bloom, שאנשים התאגדו וניהו בעצם, עשו, יש את הזהות משותפת, ארוכת שנים.
זה לא ביקורת, זה תלות מעשית. הכרחית, אבל מצד שני, היא מסתירה מאיתנו את התלות הזאת, את העובדה שהאומה האזרחית היא לא הקבוצה הלאומית. זה נכון אם יש הומוגניות של 100% מהרוב הלאומי במדינה, אין מיעוט, אין אנשים שהם לא... אז יפן. כל האזרחים כן. הם גם בני הלאום. וזאת גם הייתה התפיסה. במשך עשורים רבים, עד שנות ה-70 של המאה ה-20, גם במערב וגם בישראל, מסיבות שונות, הקבוצה הלאומית והקבוצה האזרחית זו אותה קבוצה, ושלטון העם של הדמוקרטיה זה ביטוי של הרוב הלאומי.
אוקיי, מעולה, אז הרבה אנשים יגידו לך, מה הבעיה בזה? נפלא, מצוין, גדי טאובר תמיד אומר השכם והערב.
נכון.
לאומיות היא התנאי הבסיסי לדמוקרטיה.
נכון.
אז יש לך ערבים שזה לא המדינה שלהם מבחינה, לא מייצג את הזהות שלהם, אחלה.
אבל מה באמת הבעיה? מבחינה מושגית, מקודם כל מבחינה מושגית ואחר כך מבחינה ערכית. האומה האזרחית היא לא באמת הקבוצה הלאומית.
לא.
היא לא. זאת אומרת, היא לא, והיא לא יכולה להיות, מכיוון שבכל המסגרות, גם בגלל, גם, למרות התנאי הזה של לאומיות הכרחית, בכל המסגרות הפוליטיות יש תמיד אנשים שהם לא חלק מהלאום, והם חייבים להיות, אם יש זהות בין האזרחות לבין הלאומיות, הם חייבים להיות אזרחים סוג ב'.
אתה מתעלם כן. מזה שיש כן. עוד סוג שלישי. יש מישהו גם לא אזרח. זאת אומרת, אתה יודע, מניטו אמר פעם, מדברים על זכויות האדם, למעשה זה הופך להיות זכויות האזרח. וההחלטה, האם אתה אזרח או לא, באה מבפנים, כלומר, באה מהלאום. הלאום מחליט אם אתה אזרח או לא. בסופו של דבר. הרי גם מדינת ישראל הוקמה מתוך השאיפה של העם היהודי להקים מדינה. והייתה החלטה של העם היהודי כשהוא מקים מדינתו, שהוא נותן גם זכויות אזרח למי שאיננו מן האומה. אבל על זה מדובר. סך הכל, אם אתה מפרק את זה, אז כבר אין אתוס מגבש.
אני חושב שאנחנו לא נותנים מספיק תשומת לב לרעיון של האזרחות המודרנית. הרעיון של האזרחות המודרנית הוא משאה את הזהות. הטענה הייתה כלפי המיעוט. אבל הרעיון הזה בסופו של דבר פונה גם נגד הרוב. מכיוון שהרעיון של האזרחות הוא ניטרלי. אני כשאני מדבר על אזרח ישראלי, אני לא מתעניין בשאלה אם יהודי, צ'רקסי, דרוזי, מגיעות לו זכויות, הוא אזרח ישראלי.
אבל יש לך שאלה, למה עשית אותו אזרח? הרי ברגע שיש לך הגירה, למשל, המונית, מאריטריה, אז המדינה לא רוצה שהם יהיו
אזרחים. יש כללים של התאזרחות. מה הם הכללים?
עכשיו, הכללים, יש להם בכל זאת איזשהו בסיס בעל אופי תרבותי. למשל, אתה רוצה להיות אזרח ארצות הברית, אתה צריך לדעת לדבר אנגלית. אם אתה יודע לדבר אנגלית, אתה לא תהיה אזרח. למה? סך הכל אני גר כאן, אני משלם מיסים וכו' וכו'. זאת אומרת, אני חושב שהחלוקה החתוכה הזאת בין אזרחות ללאומיות, לדעתי, לא משקפת את המציאות. זה אולי זה קונספט, אבל את המציאות.
אני חושב שהבעיה, בוא נגיד את זה ככה, היהודים הוזמנו בכנות להיות חלק מהמרחב האזרחי האירופי. האנציפציה רצתה באמת לפילושבים שרצו להפסיק את האנטישמיות, הם אמרו, אנחנו בעצם משמעים באנטישמיות, תקענו אתכם באיזה תפקיד, אז אתם הגבתם לשנאה שלנו, אבל אנחנו רוצים לראות בכם בן אדם. לראות בנכם את ה... רק תשימו את היהדות בצד, כשאנחנו רוצים, כן? אז הפנייה הייתה כלפי היהודים. האם היא הייתה פנייה כנה? אני חושב שכן. אבל לא היה לה סיכוי. כי היהודים לעולם לא יהיו הצרפתים הקתולים. נכון? הם לא יהיו. והערבי בישראל, בלי להשוות באמת, כי זה נגמר אחרת, כן? אני תמיד צריך להיזהר מההשוואות האלה. אבל בישראל, כשאנחנו אומרים לערבים, אנחנו נותנים לכם אזרחות, הם לעולם לא יהיו אזרחים שווים, בגלל שהם לא יהודים. וזה בעצם אומר שהזמנה של האמנציפציה, או הזמנה של האזרחות, היא לא כנה. ואם היא כנה, והיא אמורה להיות כנה, הרעיון של האזרחות משאה את הזהות, והוא לא משאה אותה רק על המיעוט. בסופו של דבר, וזה מה שהשמאל מייצג, והוא מייצג את זה מבחינה תיאורטית, מבחינה רעיונית, מבחינת הזהות הדמוקרטית, ולכן זה זהות, הוא מייצג אותה נאמנה. וזה גם התודעה של הנורמלית.
רגע, האם אתה חושב שהשמאל, כן. יש לו באמת זהות דמוקרטית אזרחית, והוא באמת מרגיש אחווה עם הציבור הערבי? אני חושב שלא.
אני חושב שכן.
אני חושב ש...
שהוא מרגיש אחווה עם הציבור הערבי?
אני חושב שהוא רוצה... הוא רוצה לא להיות יהודי.
רגע, זה נקודה, זה הנקודה, חזקה אבל... מאוד. חזקה כן. מאוד, כי כפי שאמרתי, היהודי החדש, יש לו שתי מוטיבציות. מוטיבציה אחת להיות נורמלי, בהתאם לקריאה הזאת, בואו צאו מהגטו, נראה אתכם כבני אדם. וזה דורש ממנו לסלק מרכיב מסוים מעצמו. כן, שים בבית את היהדות שלך, בעיקר הדתית. אבל יש לו מניע נוסף. הוא סולד מהיהודי הישן. אז הנורמליות שלו היא לעבר תשטוש של הזהות הפרטיקולרית הזאת, ודווקא הדיאלוג עם הערבים הישראלים בתוך המרחב הישראלי הוא מאוד רצוי בעיניו. הוא גם עוזר לו לטשטש את הזהות הדתית הבעייתית הזאת, והוא גם באופן שלילי הוא משתחרר מהאלמנט היהודי המטריד, וגם באופן חיובי הוא מייצר את האומה האזרחית כפי שאמורה להיות.
כן, רק שהוא פשוט מתעלם מן העובדה שהציבור הזה, שהוא כל כך רוצה להרגיש שותפות איתו, ממש לא אוהב אותו. זה נקודה. זאת אומרת, אתה לא יכול, אני לא ראיתי אנשי שמאל שכל כך מעוניינים להשתתף בתפילה במסגד. לא נראה לי. זאת אומרת שבסוף...
לא חושב שהם אומרים לרצות להתפלם בתפילה במסגד. אתה אומר, הם לא ירצו להיות בסביבה כשיהיה תפילה במסגד.
מקסימום, אז אם כבר חוזרים לבית יהושע, הוא דיבר, אנחנו בדרך למדינה דו-לאומית. בסדר, אז דו-לאומית זה משהו אחר. זה לא לאום אחד, זאת פיקציה לדבר על לאום ישראלי המקיף את כל המרכיבים. אין לאום ישראלי, יש אזרחים.
נראה לי שבדיוק פה אלעד רוצה להקשב להגיד, יש אולי, אנחנו צריכים לראות בחשיבות של הלאום הישראלי הזה, לא?
אני לא קורא לזה לאום אגב, אני חושב שיש לי טשטוש מושגים, יש לאומיות אזרחית, לאומיות אתני, אני לא אוהב את זה. יש לאומיות בכל המרחבים, האירופיים, המערביים, בכל המדינות הכי אתניות יש ממד אזרחי, בכל המדינות הכי אזרחיות, כמו צרפת, יש ממד אתני, אז אין מה, זה מבלבל. יש אזור לאומי, תרבותי, עתיק, ישן, מגיע מבחוץ, קודם למדינה. ויש אזרחות, אומה אזרחית, בכל המדינות הדמוקרטיות. ויש פרדוקס דמוקרטי. אלה שתי מהויות שונות, קולקטיבים שונים, שאי אפשר איתם, ואי אפשר בלעדיהם.
אוקיי, אז אני רוצה... אתה אומר דבר נכון. אתה אומר שבסופו של דבר, יש מתח מובנה בזהות האנושית בכלל. וקל וחומר אצל היהודים.
זה נראה כללית.
אבל תראה, סך הכל אני שמתי לב שפעם בתעודת זהות היום זה רק ברישומי משרד הפנים, כתוב מה הדת, מה הלאום. עכשיו, אצל היהודים בישראל, אז הדת יהודי, לאום יהודי. זאת אומרת, זאת החלטה לא להחליט מי כן. אנחנו. ואתם אומרים, לא שמו לב שההגדרות פה מגרשות זו את זו, שיהודי מגרש יהודי. כן, זה אחד הדברים שלא תמיד...
קריצה.
כן, אתה יודע, אלעד, אני רוצה ש... אמרת מקודם שהמשפט הזה הוא חזק מדי, אז הנה עוד פעם לי פה בניסוח חזק, אבל כתבתי לי לפני כן, כשקראתי את הפרקים בספר, אז הוא בעצם טוען שהערבים בישראל הם היהודים של המהפכה הצרפתית. ואז חשבתי, אוקיי, אבל אתה יודע מה, מה הבעיה בזה? בוא נגיד ככה, אם ערבי יכול להיות, יהודי היום באירופה, בסדר, בבריטניה, הוא מבין שבריטניה לא מייצגת אותו. בסדר, בריטניה היא מדינה אחרת, יש לו את מדינת ישראל, אם הוא יוצא מדינת לאום שתייצג את הזהות שלו, והוא אזרח נורמטיבי וטוב, הוא לא חושב להתנגד כמובן למדינה שהוא חי בה, לפחות לא המאגר היהודי.
יהודים בתפוצות,
כן.
אתה תיארת פה עכשיו משהו מאוד מאוד בעייתי. כי היהודים בתפוצות, אם הם מזהו את המדינה האמיתית שלהם כישראל, הם יתפסו במרחב שהם חיים בו,
נכון.
כי אנשים לא נאמנים במרחב.
היחס לבן שפירו.
לכן אנשים יהודים במרחב המערבי מתחילים להגדיר את עצמם לא יהודי אמריקאי או יהודי צרפתי, צרפתי יהודי, אמריקאי יהודי, כאילו הזהות, המחויבות שלהם היא למדינה שהם נמצאים בה, והם אזרחים... הם הפטריוטים הכי גדולים, הם יותר אמריקאים מאמריקאים, הם יותר גרמנים מהגרמנים, הם יותר אנגלים מהאנגלים, הם הלכו ראשונים לצבא.
מצוין.
כן.
מעולה, עובד מעולה. לא בטוח שזה יעבוד עם הערבים פה, אבל...
ובכן, כנראה שזה לא עוזר, מכיוון שהיהודים בכל זאת מזוהים כשונים. ואפשר להגיד, לא, זה תודעה אנטישמית, זה רק אצל אנטישמים, אני חושב שלא. האמנציפציה בעצמה, היא אומרת ליהודים, אני רוצה להכיר בך כבן אדם, רק תשים את היהדות שלך בצד.
זה נאמר במפורש.
יהיה יהודי בביתך, אדם בצאתך.
זה גם הפרלמנטרים בצרפת.
לרמון טונר, כן, אמר. כל היהודים.
לרמון טונר.
סליחה.
כן, הכל היהודים.
כאדם.
כבני אדם, שום דבר לא יודעים כאומה.
אבל גם אנחנו אומרים את זה. הכל לערבים כפרטים, שום דבר לערבים כקולקטיב.
נכון, רק שאנחנו גם צריכים להיות מודעים, מהי התנועה התרבותית שעומדת מאחורי הציבור הערבי? זה האסלאם. האסלאם לא נכנס לקטגוריות של החשיבה הפוליטית של המערב. פשוט, זה דבר שאם מתעלמים ממנו לא מבינים את מהות הסכסוך.
כן,
אגב, מעניין מאוד, אתה כל הזמן מדבר על הסכסוך יהודי-יהודי, ואנחנו כל הזמן מדברים על הסכסוך היהודי-ערבי. מעניין, כלומר, האם אנחנו מגדירים את עצמנו ביחס לסכסוך הזה, או שיש בתוכנו גם כן איזשהו סכסוך פנימי. אני ציפיתי שדווקא תדבר על היהודים.
אני מדבר על... לא, ערבים פה הם בעצם...
איזשהו כלי שדרכו אנחנו משתמשים כדי
לדבר
על עצמנו.
לא נעים להגיד את זה, אבל אני כן, אני בעצם עסוק בתודעה האזרחית הישראלית, שהיא בעצם... היום יש מחאה, הימנים מאוד מתוסכלים מהשמאלנים, כי השמאלנים הולכים ומתרחקים מהתדר הלאומי, ויש לזה סיבה.
כן, תכף נדבר על המפץ של ששת הימים.
בדיוק, אבל ההתרחקות הזאת יש לה היגיון פנימי, מכיוון שהרעיון של האזרחות הוא רעיון ניטרלי. אפשר היום להרער על זה, כי היום מי מאמין בניטרליות ואין רציונליות אובייקטיבית כבר, אבל זה היה הרעיון המקורי של הדמוקרטיה בעידן הנאורות. ומי שמחזיק את זה, מי שמחזיק את זה ונאמן לזה, צריך להודות, זה השמאל.
כן,
השמאל מחזיק את העניין הרציונלי הזה. האם הוא באמת רציונלי באופן טהור? האם זה בכלל אפשרי? כנראה שלא. אבל להתקרב לאידיאל הזה, זה משהו ש... ולכן מאוד מאוד חשוב לשמאל שהאזרח הערבי בישראל יקבל את מלוא הזכויות, כמו שהאזרח היהודי מקבל. ואם מדגישים את היסוד היהודי של המדינה, אז זה נתפס כגזעני.
טוב, תראה.
זה הטענה השמאלנית.
כן, ברור. השאלה היא, האם הרצון הזה להיות אזרחי, שאתה מזהה בשמאל, האם הוא נושא בקרבו גם איזשהו... אתה אומר, אידיאל, איזשהו מסר בעל אופי שהוא אוניברסלי, או שעד רבה הוא בא ליודד אגואיזם לאומי. כי בסופו של דבר, כשאלף בית יהושע אומר שאני לא נורמלי בגלל שאני רוצה לתקן את העולם, אז הבנתי שלהיות נורמלי זה להיות אגואיסט.
אני לא רואה את זה.
בתוך השמאל עצמו, אני יכול לזהות שני כיוונים, שתי הטיות. הטיה שאומרת, אני רוצה להיות השוויצריה של המזרח התיכון, תפסיקו לדבר איתי על יהדות, תפסיקו לדבר איתי על ערבים, כי אני רוצה, סך הכל, שאת הווילה שלי אני אוכל לבנות.
קרי נורמליות, כן. אוקיי.
או שמה, יש לי איזשהו מסר אוניברסלי. עכשיו, המסר האוניברסלי של היהדות, עד כמה שאני זוכר, נמצא ביהדות, ולא בהומניזם.
אוקיי, אני רוצה לחדד עדיין, כאילו למאזיננו הדתי, אני לא יודע אם יש פה איזשהו שמו שמפריע, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, שמה, השמאל שאתה מתאר פה, הוא פשוט גרוע, כן, צריך פשוט לנצח אותו, התודעה הזאת, תודעה כוזבת, היא לא נכונה, היא לא טובה, היא לא עובדת באירופה, כן, הסיפור הזה של, כאילו, מה הבעיה בהגיון האמנציפציה שאנחנו נפעיל אותו גם כלפי ערבים, ואולי לשם כך אנחנו נלך קצת נצלול בעקבות הניתוח ההיסטורי שלך, ונדבר פה על מה בעצם מלחמת ששת הימים יצרה בזהות הישראלית. הרב שרקי, לפני שנלך לאלעד ונשמע ככה אותו, אני רוצה להקריא לך משהו שמישהו שאתה מכיר טוב מאוד אמר, אדם, הרב שמחייך הרבה, בוא נראה אתה, הרב דוב ויגון, טוב. אז במפגש שהתקיים בשנת 97 בין בני הקיבוצים לבין תלמידי ישיבת מרכז הרב, אנשים שלחמו בששת הימים, כן, 30 שנה אחרי המפגש המקורי, הרב דוב ביגון אמר שהוא כמובן היה קיבוצניק חילוני, הוא חזר בתשובה, הוא השתתף בכל הפגישות הקודמות כאיש מרכז הרב, והוא הדגיש שוב ושוב את ביטולה של הציונות החילונית. בסדר, אני מצטט, זה מה שקרה כאילו בששת הימים. מה שקרה כאן זה מרוץ שליחים היסטורי. הציבור שלנו לקח את המקל, והציבור הקיבוצי שהחזיק את מקל החלוציות של הראשוניות, לא היה מוכן להיפרד מן המקל ולהודות שהוא גמר את חלקו במרוץ השליחים. עד כאן הרב דוב ביגון, ממכון מאיר.
יפה, כלומר אתה מאוד מדגיש פה אמירה מעליבה בעצם. כן? כלומר, אם אתה שם אותי בצד, כן, כחילוני, אז אין לי משמעות. זה כמו בפסיכולוגיה, ילד שאתה אומר לו, אתה לא במשחק, אז הוא הופך להיות גורם מזיק. כן, עכשיו, אני חושב שמה שקרה במלחמת ששת הימים, זה שהציונות הדתית נפרדה מהציונות הדתית. כן, כלומר, היא נכנסה למהלך.
הרב קוק נפרד מהמזרחי, הוא מהרב ריינס.
הייתי אומר כך, מלחמת ששת הימים מכריחה אותנו להיות עם מסר אוניברסלי. וזה בדיוק נקודת השיתוף בין השמאל לימין. כלומר, אם, לא במקרה אני הקמתי את ארגון ברית עולם שמטפל גם במסרים האוניברסליים של היהדות, מתוך הנחת יסוד שהמהלך הזה יחבר בין הימין לבין השמאל. ולכן המושג דתי לאומי לא נראה לי.
תסביר גם מה זה המהלך הזה יחבר בין הימין.
פשוט מאוד. אם אתה אומר, הרי בוא נהיה קצת קריקטורים. כן, הימין אומר מה שחשוב זה עם ישראל. גויים לא אכפת לי. השמאל אומר, מה שחשוב זה הגויים. ישראל לא אכפת לי. ואז אני שואל, ומה הקדוש ברוך הוא רוצה? אני חושב שהוא רוצה.
אבל הלכת שוב לסיפור אוניברסלי שהוא אין ספק שהוא רציני פה, זה מסר שלך מיוחד, אמיתי.
לכן, במקום דתי לאומי, אני מדבר על משהו אחר, דלי. דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי.
יפה, פעם זה הקוסמי יקומי נראה לי.
תלוי באיזה הקשר, אבל כדי שזה יצא כמו דלי למה.
הבנתי. שוב, משפט שלך רק לגבי הסיפור של מרוץ שליחים היסטורי, אתה לא תופס את זה ככה, אם כן, אז איך?
תראה, ודאי שיש איזה, מה שנקרא, המשכיות ציונית בציונות הדתית. רק מה, יש, הייתי אומר, הרוח רפאים המאיימת, הדחליל שמדברים עליו, שזה הפונדמנטליזם, קלריקליות, מזה מפחדים. בסופו של דבר, מה המניע הפנימי שאני מזהה בתוך השמאלנות? החירות, סך הכל. על זה מדובר.
זאת נקודת האמת שעליה הם חרדים. החירות
של... הם חרדים נורא, והדתיים הלאומיים אולי לא מספיק נוטים את הדעת על כך שהחרדה הזאת היא אמיתית. אבל היא מוטעת. היא חרדה אמיתית על יסוד מוטעה. כתבתי על זה פעם מאמר, אתה יודע, בעיתון שאתה מכיר.
מקור ראשון. היה אפילו מישהו שהגיב לך בחריפות.
כן, כן, ברור. על מדינת הלכה.
כן.
אני חושב שפשוט עושים פה בלבול בין שלושה מושגים לגמרי ראשונים. יש מדינה יהודית, מדינה דתית, מדינת הלכה. המדינה היהודית זה המדינה שאנחנו מכירים. אנחנו במדינה יהודית, זהו נתון. עכשיו, האם אנחנו שואפים למדינה דתית? התשובה היא לא. מה זה מדינה דתית?
איראן.
צרפת.
צרפת.
כלומר, מדינות שקופות אורח חיים מסוים על האזרחים.
אוקיי.
כן? אז בצרפת גם יש כפייה, אסור להתהלך עם חיג'אב וכדומה. ויש מדינת הלכה. מדינת ההלכה היא זהה מבחינה משפטית, חוקתית, למדינה של היום, עם שני הבדלים בלבד. הלגיטימיות של המדינה. של המשפט העברי, ב' האסמכתה התיאולוגית, כלומר שאלוהים הוא מקור הריבונות. זהו. ברגע שאתה מקבל את שני היסודות האלה, אתה יוצר מדינה שבה הציבורים יוכלו להתפייס עם זה ולהיות תחת גורת גג אחת. וזה אני חושב ש...
אז כאילו אלעד היה צריך לכתוב בסוף על מדינת הלכה כפתרון. בעצם, לחשיבות של כולם.
אז מה הייתי כותב במקור ראשון, באמת?
מה היה מגיב לך מאותו אחד שיגיד לך? אלעד, אז בסוף, מה קרה בששת הימים לשיטתך?
קודם כל, אני רוצה רק להגיד מילה אחת על בית יהושע, אבל...
הוא לא פה כדי להתגונן.
כן, כן, אני פה בשביל להגן עליו. הוא, קודם כל, הנושא של המשיחיות, כמובן ש... לא זר בכלל ליהודי החדש, במובן הזה שיש לו אתוס של גאולה אוניברסלית, במובן הזה של חברת מופת. כן, בן גוריון היה ממש מזוהה עם זה, האבות הציונות מדברים כל הזמן על מוסר הנביאים, כן, חזרה לתנך במובן הזה.
ולא במובן הדתי, לא במובן הדתי שהציונות הדתית שלפעמים מצטטים את בן גוריון, קצת עושים את זה משמע שם.
אבל יש שם מה התודעה המשיחית לחלוטין, כן? זאת אומרת, זה לא ש... המשיחיות כשלעצמה מאיימת, כמו שהמשיחיות הדתית מאיימת, המשיחיות של הדתיים. כשאלבית יהושע מדבר על נורמליות, הוא מדבר על אוטונומיה בקבלת ההחלטות, ולא העברת הריבונות לאלוהים. הוא מדבר על אחריות ורציונליות, ולא על שיקולים אי-רציונליים מהאזור התיאולוגי, וככל שהאזור הזה יותר חזק, האזור הדתי, החרדה בנוגע ל... למפעל של היהודי החדש, הוא בעצם מהפכני. הוא רוצה לעשות, ליצור אופק חדש עבור היהודים, מכיוון שהיהודי היה קבור בתוך הררים של חשיבה תיאולוגית ונוירוזה הלכתית. הוא רוצה לסיים את זה. אז, וזאת נורמליות. אני אומר, נורמליות יכולה להיות, אם האופק המערבי מכיר בה, כן? כי כל המדינות היו מדינות לאום דמוקרטיות. עד שנות ה-70 של המאה ה-20, לאומיות הייתה התגלמות של נורמליות. אז א' בית יהושע לא יצא נגד משיחיות, למרות שאחרי שנות ה-70 כן. כי קרה משהו במלחמת ששת הימים. מה קרה במלחמת ששת הימים? אני טוען שהניסיון הזה, המערבי והחילוני, לעשות הפרדה בין לאום לבין דת, הפרדה שבעצם מכוננת את החילוניות, מכיוון שהחילוניות יכולה לתמוך בזהות, יש לה זהות קולקטיבית שהיא לא דתית. אבל ההפרדה הזאת בישראל, קרו דברים במערב במהלך שנות ה-70, שהתחילו את החשדנות כלפי המנגנון המדינתי וכלפי הלאום, הפנמה של מה שקרה בשואה, והמערב התחיל לסלוד מהזהות העצמית שלו.
מלאומיות בכלל.
עלייה של החשיבה פוסט-מודרנית באוניברסיטאות. זה תהליך שקורה במערב בישראל. תהליך הזה יכול להיות שמשפיע, אבל קרה משהו לא פחות חזק. שזה האירוע המטאפיזי הזה של מלחמת ששת הימים. מה שקרה זה התחה של הזהות הלאומית והדתית, שהגיבו אל התחה הזאת כל השכבות באוכלוסייה היהודית, בארץ ובעולם. שמאלנים רדיקליים אמרו, זה נס. קרה משהו, שולמית אלוני אומרת, מדינת ישראל חזרה לגבולות ארץ ישראל, כן? נתן אלתרמן אומר, ארץ ישראל ומדינת ישראל זה אותו דבר היום. תנועה לארץ ישראל השלמה, אינטלקטואלים בשמאל, משה שמיר, אלתרמן, כן, יש כל מיני...
למרות שגם שם אתה עושה איזשהו דיוק מאוד מעניין, פעם ששמתי על זה, בין למשל משה שמיר, שהוא אומנם מתנועת ארץ ישראל השלמה, הוא לא דתי, הוא לא דוס, ועדיין הוא דואג להבחין בין המשיחיות שלו לבין המשיחיות של הדוסים.
נכון, זה פשוט מיד לבר כוכבה. אין לו שום רפרנס ב-2000 שנים האלה ששם הוא חוזר.
יש לו אחד, השבתאות.
השבתאות, ולא סתם, אבל אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה.
לא, 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 בסדר גמור.
השבתאות הייתה תנועה פוליטית.
זה נכון, נכון, נכון. אז קרה משהו שיצר קושי עבור הישראלים בכל האזורים להתעלם מהעובדה שהדת, שהלאומיות שלהם יש לה יסוד דתי. ויש להם גם התייחסות בלתי אמצעית לחיבור הזה. והדבר הזה יצר קושי להתייחס ללאומיות באופן מנותק.
אגב, הרב שרקי יכול להגיד לך בתור נציג הציונות הדתית כאן בשולחן,
כן.
שזה בסדר, זה היהדות, היהדות היא דת והיא לאום, וכמו שאמר מקודם, לא יודע אם אתה מסכים לזה,
כן.
הציונות הדתית היא המשך של הציונות.
אני אישית חושב ככה. אבל הציונות הדתית צריכה להסביר.
הקושי האמיתי זה שחושבים שהיהדות היא דת. זאת אומרת, אם היא התחילה לאום, הלאום הזה גם קיבל תורה. אז זאת אומרת שזה שהתוכן הרוחני שלנו הצטמצם לממדים של דתיות פרטית, ואז ממילא החשש הגדול שכשהדת תשתלט על המדינה, הפרט לא יהיה בן חורין, זה נובע מזה עיוות היסטורי. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לחזור לזה למה שפרנץ רוזנצוויג אמר. הוא אמר, אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. ובתוך העולם יש גם התנהגויות דתיות וכדומה, אבל המשימה של עם ישראל איננה משימה דתית, היא משימה אלוהית, ובמובן הזה אלוהים שייך לכולם. ולכן אני חושב שפה אנחנו קצת מסתבכים בגלל הגדרות תבניות חשיבה מיושנות.
דת זה נורמה, נורמות ודרישה.
אז נורמה זה גם החוק, גם החוק הוא נורמה, זה גם, יש לך דת של קפלן גם כן, דת החטופים ודת אנטי ביבי וכדומה.
נכון, זה הלכה יוצרת הסטנדרטים הדתיים, והחיבור בין דת ללאום.
אבל התחלת גם לומר שהאם באמת הציונות הדתית היא המשך של הציונות, ובאת לאתגר את התפיסה הזאת.
אנחנו כציונים דתיים, אני ציוני דתי, אני
מזדהה בגדול ברמה אישית.
אני חושב שאתה גם ציוני וגם דתי. אתה גם ציוני וגם דתי, אני לא.
אני גם לאומי וגם דתי, ואני חשבתי אני חושב שרבים מהאזור שלי חשים ככה, אם אתה יהודי, ברור שאתה ציוני. אם אתה ציוני, ברור שאתה יהודי. כלומר, אמנם יש אנשים שהם תומכים בציונות והם לא יהודים, אבל זה היה נראה לי תמיד משהו נורא טבעי, שאם אתה יהודי, אתה ציוני. נראה לי כל הזמן שיהודים שהם לא ציונים, הם זה מוזר לי. איך כן. יכול להיות? זה נורא מתבקש להיות ציוני.
ומה הבעיה בזה? מה הבעיה בתפיסה הזאת? איפה אתה מאתגר אותה?
זה לא, אני לא, זה כן, לא שוב, בעיה, אבל יש איזה נקודת עיוורון. אם זה כל כך טבעי שהיהדות מובילה לציונות, אז למה לקח 2000 שנה שזה יקרה? זה כל כך טבעי, זה כל כך מתבקש. אז למה זה לקח, למה היינו צריכים לחכות למהלך הזה של החילוניות? הציונות החילונית, שתקום ותעשה את הפעולה הזאת, כי בנקודת מבט מהפכנית ציונית חילונית, הם יוצאים נגד משהו מהיהדות. שחיים הזז כותב את הדרשה, יודקה, שנותן נאום, חוסף להבות, אומר, ציונות ויהדות זה שני דברים שונים. כשאדם לא יכול להיות יהודי, הוא נהיה ציוני. זה ניסוח מאוד קיצוני, אבל משהו בעצם אומר, יש אלמנטים בזהות היהודית שמונעים את הגאולה. ובגלל זה ההגעה החזרה לארץ ישראל נמנעה. כי יהודים פוחדים שהגאולה תגיע. יפה. מה יקרה להם? הם יעלמו בעצם, לא יתהיה הצדקה לקיומם. אז הם בעצם מונעים, בעצם משאים ומחכים, ובעצם הם יחכו לנצח. והציונות זה פעולה אוטונומית.
קיחת אחריות על החיים.
כן. יהיה אמביס להפעיל את שכלך בעצמך של קאנט, האדם החדש, שהוא יוצא גם נגד עצמו, גם נגד ההיסטוריה שלו, גם נגד המסורות שלו שקבלו אותו. ולכן,
או שהוא חוזר.
ולכן כשהציוני דתי אומר שזה מהלך טבעי להיות ציוני אחרי יהודי, הוא מפספס לחלוטין את התדר החילוני, שרואה משהו שהדתי לא רואה.
שאתה רואה בו חשיבות גם היום, כי יש את הבאג הזה בתוך הציונות הדתית, זה מה שאתה מזהר פה.
זה חוזר אל השלושה מחנות של הרב קוק, שאלה שדוגלים בקודש, אלה באדם, אלה שדוגלים בקודש, אלה שדוגלים באדם, ואלה שדוגלים בלאום, ושאי אפשר לחברה בריאה בלי שלושת המרכיבים. זה בעצם חוזר לדבר הזה. אבל בכל זאת, כשאתה אומר שהחילונות חוללה את הציונות, אני רוצה קצת לדייק, מה קרה במאה ה-19 כשקמה התנועה הציונית? באו להסתדרות הציונית שני ציבורים. בא ציבור שיצא בעצם הציבור שהדור השני של ההשכלה. אחרי שהדור הראשון התבולל, מבחינתם של הדור השני, הציונות הייתה חזרה בתשובה. לחזור בתשובה אל הזהות היהודית. עכשיו, הדתיים שהצטרפו לתנועה הציונית, יצאו מהגטו עם רגשות אשמה שהם קצת צעדו החוצה. פסיעה לבר. ואז יוצא שאלה ואלה נפגשו, ולא הבינו אחד את השני. האחד מרגיש שהוא קצת משתובב, הדתי, והלאומי, החילוני מרגיש שהוא קצת חוזר בתשובה, הוא קצת חוזר בתשובה, ואז הם לא מבינים אחד את השני, בגלל שהם לא למדו תורה. כלומר, אם היו לומדים תורה, היו לומדים שהיהדות היא לאום, ושהלאום הזה יש לו משימה אוניברסלית, ושהביטוי שלה זה אל הארץ אשר אראך ונברכו בך כל נשרות האדמה, אם היו לומדים, זה היה נראה אחרת.
היו בוודאי דתיים בראשית הדרך, הרב אוליבר, מבשרי הציונות,
יורב קלישר,
אפילו אפשר להגיד שחתם סופר, לא, כמובן לא התנגד לעלייה לארץ, אפילו תמך בה, כי אפילו הפציר באנשים לא להתאהב במקום שנמצאים בו, אלא תמיד לזכור איפה, לאן באמת צריך ללכת, ואפילו לאגודת ישראל הייתה תנועת התיישבות.
נכון.
נכון? אז, אבל בסופו של דבר, המהלך המרכזי היה מהלך חילוני.
אבל לא שום ספק,
ברור. שום ספק. וזה נקודה שהדתיים צריכים לשים
לא, אני אומר, זה רחמים.
לתת על ידין וחשבון. למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
כן, זה רחמים של הקדוש ברוך הוא, שהוא הביא לעולם משב רוח רענן של כפירה, כן. כדי שתקום הציונות, ברור. לא רק זה, אלא שהציונות הזאת מאפשרת, בדווקא כמו נוצרה זהות לאומית, המגדירה את עצמה כיהודית לכל דבר, ואיננה מחוברת למסורת. נפלא. זה אומר שכשהזהות הזאת תחזור בתשובה, היא תעשה את זה מתוך הכרה ורצון, לא מתוך כפייה של הדורות. ומי שבעצם מפסיד בסיפור הזה זה דתי.
כן, הרב שגר גם הרבה פעמים אומר שהבעיה של, הבעיה של, של אלוהים זה דתיים. כאילו זה ה... כן, הבת העצר והנוירוטי.
אז למה זה לקח 2,000 שנה באמת? יש לך תשובה?
למה?
למה זה לקח 2,000 שנה?
הטענה, כן,
החילוניות לא הגיעה.
החילוניות, הדתיים, הדתיות חיכתה שאלוהים יסמן, כמו בדיחה היא על אלוהים ששולח כל מיני דברים.
כן.
הוא אומר, אתה לא באת.
שלחתי לך.
שלחתי לך. יש המון סימנים, הדתיים, בעצם לא היה להם את האומץ ההלכתי, האמוני, המעשי, לעשות...
בעצם מה שאתה אומר, שגאולת החברה הישראלית תבוא מתורת הרב קוק. זה בעצם מה שאתה אומר.
זה בעצם מה שאתה אומר.
אני רוצה להגיד משהו על הרב קוק. משהו על הרב קוק.
אלא בוא תאתגר, ואז אני רוצה לאתגר אני את הרב שרקי באיזשהו מבחן, בבקשה. ואז נראה לי אמן.
הרב ריינס על הרב קוק.
כן.
הרב ריינס, אני לא ידעתי כל השנים של ילדותי, שאני בעצם ברמת גן, כשאני הולך בלי ציציות, עד היום אני הולך עם ציציות, אני הולך עם ציצית, אבל
בפנים, כמו הספרדים.
בפנים. אני הולך עם ציצית בפנים. למה אני הולך עם ציצית בפנים? זה תמיד היה נראה לי מאוד 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 גס רוח להוציא ציציות. כי אני מרמת גן, אני לא מנסה להבליט את הדתיות שלי, אבל זו תודעה שנראתה לי התודעה הנכונה. היום אני חושב עליה, בצורה קצת ביקורתית, אני עדיין לא מוציא ציציות, אבל אני חושב ש...
בעזרת השם,
הפנמה של עמדה שהציונות הדתית היא גלגל חמישי, או לא יודע, זה צר הדואר. כי אנחנו בעצם ברמה של ההופעה, זאת נוכחות חילונית, המצב הניטרלי הוא המצב החילוני, והשירות הציבורי כשהוא ניטרלי הוא חילוני, אז ככה זה צריך להיות. אז זאת תודעה מהאזור של רב ריינס, שהיא בעצם מקבלת את התופעה החילונית. היא מקבלת, אין לה שום בעיה, אני מרמת גן, חילונים הם חלק מהעולם שלי, אני אפילו חושב שזה חיוני. והסיבה, כי התפיסה של הרב ריינס את הציונות, הייתה שזה מדובר במפעל מדיני. זה לא מהפכה. זה לא מהפכה תיאולוגית. זה לא מהפכה תיאולוגית. הם לא רוצים להיפרד מהדת. הרצל גם אמר, אין לציונות דבר עם הדת. זה בכלל לא האירוע. אנחנו רוצים מדינה. ומי הצטרף? מי הכי האמין בהרצל? מי הלך איתו לפרויקט אוגנדה? הציונות הדתית, המזרחי. הם היו היחידים. בגלל שהזרם הזה האמין שלא מדובר מהפכה, וגם באמת לא חושב שהציונות זה אירוע מהפכני, ובשבילו החיבור בין ציונות ליהדות הוא חיבור טבעי, זה לא אירוע מהפכני בכלל. אבל מי לא חושב ככה?
הרב צבי יהודה.
הרב קוק.
ברור.
הרב צבי יהודה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק. הוא הבין שחילוניות היא תופעה, הציונות החילונית היא מהפכנית. יש לה גם פרויקט תרבותי, היא לא רק רוצה מדינה. ולכן היה לו הרבה יותר קשה לקבל את החילוניות מהרב ריינס.
לא, זה ממש לא נכון. הוא קיבל את החילוניות באופן אחר לגמרי. הוא ראה בה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. כלומר,
ספר זה לחילונים.
כן, כן, ברור. כלומר, אני מבין יותר, אם אני מדבר בשם הרב קוק, אני מבין את מה שמתהלך בתת מודע של החילוני יותר טוב ממנו.
אבל זה אומר שאתה לא מכיר חילונים כחילונים.
פטרנליסטית, זה.
זה תפיסה פטרנליסטית, לא הצלחתי להשתחרר מזה. אגב, אפילו בעיתון הארץ אמרו עליי שאני פטרנליסט בגלל זה, כי אני בעצמי אמרתי שאני לא יכול להשתחרר מזה.
הבנתי. לא כל מה שכתוב בעיתון הארץ.
כן, אבל לא, אבל יש דבר מאוד משמעותי, והוא שהזיהוי, הרב קוק גם שאמר זה, הזיהוי של אלוהים עם הדת גרם להרס. כלומר, הקדוש ברוך הוא אלוהי הכל. ולכן...
אז הוא גם אלוהי הפוליטיקה.
ברור,
גם אלוהי
ברור. אחר. כלומר, ההפרנה הזאת בין פוליטיקה לבין דת, שאומצה אחר כך על ידי לייבוביץ', זה בעצם הכרה, זה התחיל מישו. כן, ישו אמר, תנו לקיסר, תשאר לקיסר, לאלוהים תשאר לאלוהים, והרבנים אמרו, תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל אז אתה בחוץ. זה בחוץ, זאת אומרת, זה מה שאמרו לישו. זאת אומרת, ואני חושב שאנחנו היום קורבן לניסיון הנואש להסתדר עם תבניות החשיבה, מאז הסכמי וספליה שקיימים, שמנהלים היום את המדינות האירופאית. וזה אומר, זה באוכריה של הפוליטיקה המערבית, ואנחנו צריכים לא ליפול למאמורות האלה.
אני רוצה קצת לאתגר אותך, רב, אלעד, אחר כך אני אשמח אם תיתן לנו דוגמאות קונקרטיות, כאילו איפה אתה מזהה היום את הבעיות האלה שהציונות הדתית לא מכירה בנורמליות, או לא מכירה במעשה של הציונות החילונית, ושיש שם עדיין אור שצריך ללמוד ממנו. אבל הרב, בסוף אתה אמרת פה שבעצם אין שום חשש מקליריקליזם אמיתי שנמצא כאילו בתוך הציונות הדתית, ופה אני רוצה לאתגר אותך מה שכתוב פה.
תמיד השאלה, האם אתה צריך להישמע לרב או למפקד?
או.
מצד האמת, לא צריך לשמע לו לרב ולא למפקד, אדם נהנה מהן למצפון שלו.
טוב, זאת תפיסה מעניינת, לא בטוח שהרבה, כל הרבנים אנחנו נחתים אותם על
עצמם. אבל כשאתה במסגרת תחת חוק, זאת אומרת, אדם לא תמיד נשמע למצפון, אנחנו חופשיים, אבל בתוך מרחב דמוקרטי אנחנו מצייתים לחוק שהוא מייצג אותנו.
המצפון שלי אומר לי להישמע לחוק.
בסדר, ברור.
ברגע שאתה איבדת את המצפון, הפכת להיות מכונה.
אתה צודק, אבל זה ברור שעובר דרך הסובייקטיביות שלי ואין דרך אחרת, אבל השאלה אם אני מצפונית נשמע לרב או נשמע ל... זה לא שזה...
אז זו שאלה מצפונית.
לא, אני אומר, המעבר לשאלה המצפונית לא פותר אותנו מהדילמה הזו.
ברור שלא.
של הרב המפקד.
ברור.
כן.
אבל זה לא הרב המפקד, זה קודם כל מה המצפון שלי אומר.
כן, ובכל זאת...
בדור הזה של...
אגב, אנחנו המדינה היחידה שקבעה שפקודה לא מוסרית, בעליל כמובן, לא צריך להישמע לה. כן, כלומר, מאיפה לקחו את זה? הרי אז הפעילו את זה נגד אנשים שלא ידעו שזה החוק. כן, אז זאת אומרת שיש משהו בתודעה הישראלית, שהוא הרבה הרבה מעבר לפורמליזם לא הדתי או המשפטי או הדמוקרטי. וזה אני חושב...
יפה, אומר, איך,
זה,
איך
ש... זה כבוד
איך
לנו.
איך שבציונות הדתית התנהלו עם פוליטיקה, אם ניקח את הדוגמה של הרב צבי יהודה, או אחר כך זה גם אצל הרב טאו, שאתה מצטט כאן גם בספר, זה בעצם הזיהוי של הרב צבי יהודה את רוח העם, הזיהוי של התנודות, כאילו יש איזושהי יכולת שאולי קשורה ברוח הקודש או בדברים כאלה.
זה הגליאני.
לזהות, מה זה?
זה הגליאני.
לא, לפני הגליאני, אני דווקא רוצה להגיד שאולי הבעיה ברוסו, שבעצם הסיפור הוא לזהות את רוח האומה, ומי שיכול לזהות יכול להוביל מהלכים פוליטיים, כי הוא יודע, כי הוא יודע מה הרוח שלה. הרצון הכללי, כן.
זה משהו אחר לגמרי, זה בדיוק העניין, שרוסו, נגיד אומר, מוציא את המיץ, מהזהות האנושית, הוא הופך את האדם לחלק מזה קולקטיב תיאורטי, וזה בעצם הבסיס של טוטליטריות שיש אצל רוסו.
כן, כן.
אנחנו לא מדבר, כשאני מדבר על רוח האומה, אז לכן אני חושב שזה הרבה יותר קרוב להגל, אבל לא בטוח שכל הצופים שלנו יודעים עליו.
זהו, אז רוסו, כשהוא בעצם בא ואומר, בשם הרצון הכללי אנחנו יכולים לכפות אדם להיות חופשי, הוא כותב ככה, כל מי שיסרב לציית לרצון הכללי, יאלץ אותו, כל הגוף המדיני, לעשות זאת, מה שאין משמעותו, אלא שהוא יאולץ להיות חופשי. עד כאן דברי קודשו של ז'אן ז'אק רוסו.
כן, כלומר,
אבל בציונות הדתית גם אצל הרב צבי יהודה, גם אצל הרב צבי יהודה, אתה יכול לראות בעצם את אותו אדם שכאילו יכול לזהות את הרצון הכללי של האומה, ואז לפי זה לעשות מהלכים פוליטיים. אז השאלה האם זרעי הפורענות של התת מודע הציוני דתי איך שמתנהלים בחייה פוליטית, לא נמצא גם כי אנחנו זוכרים לאן הטקסטים האלה הובילו את אירופה, גיליוטין יש למהפכה הצרפתית.
כן, אבל וכי אין מה שנקרא תת מודע קולקטיבי. כלומר, דווקא היכולת לזהות תהליכים, יש מישהו גם בפוליטיקה הישראלית שזה מזהה תהליכים.
כן.
הדבר הזה, אני חושב שהוא חובתו המוסרית של כל אדם. שאתה חי באיזושהי חברה, באיזושהי תרבות, אתה צריך לשאול את הצורה, לאן זה הולך?
כן, אבל הסכנה כמובן היא שאותו אדם יגיד, אני יודע מה הרצון הכללי, אז אני עכשיו יעלה ויעשה את גוש אמונים, או שאני עכשיו יגיד שהמאבק בפרוגרס זה האירוע, כי אני מזהה את רוח, אני יכול לזהות את רוח את הרצון הכללי, בגלל רוח הקודש שלי, בגלל ה... ואז אני מוביל למהלכים פוליטיים שוואלה, יכול להיות שבכלל שער הרצון
אבל
לא...
אבל האקטיביזם הזה הוא אקטיביזם רצוי, אתה רוצה אנשים ש...
הנה,
אני רוצה לא אידיאליסטים, אני לא יודע אם אני רוצה אנשים שמדברים בשם, או שחושבים שמדברים בשם...
בשם אלוהים?
הרצון הכללי.
בשם הרצון הכללי. אני רוצה להסביר רגע משהו אוקיי. בנוגע לרוסוף, אני חושב... אני חושב שהרעיון הוא הגיוני לחלוטין, הוא אפילו נאצל בעיניי, רוסו, אני מאוד אוהב אותו, על אף שהרעיון התיאורטי לא ישים כפי שהוא, כן? האמנה החברתית זאת ברית, לא מאוד שונה מברית של נישואים. כשאנחנו מתחתנים, אנחנו מרחיבים את הרצון שלנו לרצון משותף. והרצון המשותף הזה הוא עמוק יותר, טוב יותר, רחב יותר, וארוך טווח יותר, מהרצון האנוכי של כל אחד מהשותפים. כשאני בעצם מקופף את הרצון שלי תחת הרצון של השותפות שלנו, אני נאלץ להיות חופשי, כי החופש האמיתי שלי, אחרי שעשית את הבחירה להתחתן, הוא החופש לממש את הזוגיות. הזוגיות היא התגלמות של החופש שלי, כן? עכשיו, זה נכון, שם יש את החירות מה וחירות ל...
לעת שאני מתחתן עם אישה זו ולא עם אישה זו.
כן.
זאת אומרת, זה, כן, כן. זה גם החלטה, כלומר, מה
רצון
הוא
רצון כללי
מה...
שלנו.
בוודאי.
בוודאי. זה לא רצון
עולמי. צריך לתת לו פנים. כן? כשאצל רוסו אני מרגיש שזה מסגרת. כשאני מדבר על, על הגל, למשל, אני חושב שיש פה זהות, וזה מאוד משמעותי.
אני חושב שזה זהות. זהות, זהות, כמו של...
לכן, אל תייחס את זה לרוסו, תעשה לי טוב.
כמו שיש זהות...
מגינים פה על רוסו, אני, אוקיי.
כמו שיש זהות בין זהות זוגית, מעין אישיות קולקטיבית שאנחנו יוצרים יחד, שאנחנו מקבלים החלטה, אנחנו מחבלים אותה כחלק מהאישיות הקולקטיבית הזאת. אז האומה האזרחית היא אישיות קולקטיבית, שאנחנו לוקחים חלק בכינונה, ואנחנו מחויבים לקבל עלינו את הנורמות שאנחנו בעצמנו משתתפים בכינונם, לכן כשאני... מציית לחוק, אני מציית לעצמי. כי אני מציית לאני שישתתף.
שרוצה להיות חופשי.
שרוצה להיות חופשי, כי חלק מהאומה הזאת.
חזרנו לסוקרטס.
אז בוא ניקח את זה רגע שנייה, נרד מהאולימפוס, מששת הימים, כן, בבקשה.
אני רוצה להתייחס למה שאמרת, כשהזכרת פה את הרב צבי יהודה ואת הרב טאו, שמתייחסים לרצון הכללי.
כי בעצם הגנת עליהם עכשיו, עד עכשיו.
אני רוצה פשוט להדגיש שהאזור הזה של גוש אמונים, אני גר בתקוע, אז אני מעריך מאוד את העשייה של מפעל ההתנחלות, אבל...
כל גוש אמונים עשה משהו לא אזרחי.
אבל גוש אמונים, הוא עשה פעולה...
בשם האומה.
בשם האומה, כי הוא זיהה את הרצון הכללי, כרצון הכללי של העם היהודי, בעיניו. הוא לא חשב על הרצון הכללי האזרחי. ברצון הכללי האזרחי, הרצון הכללי זה מושג של רוסו, שמתייחס לרצון הכללי של כל השותפים האזרחיים. זה נעשה בבחירות, זה נעשה באמצעות ההחלטה של הנציגים, זה חוץ כמובן לא דיבר על נציגים, אבל הפרלמנט שלנו היה אמור להיות התגלמות של האישיות הקולקטיבית של כולנו, ש-20% ממנו, או כמה הייצוג הפוליטי של...
לא קראו בכם את ספר אורות, או תרבות הישראלית
של הציבור. הם ערבים, והם חלק מהאישיות הקולקטיבית האזרחית הישראלית. כן? אז ברור, יש פה את הדילמה של הרצון לב, הרצון מה, האם אנחנו רק משתחררים... מהרצון הפרטי שלנו, או נכפים על ידי הרצון הכללי, ומי יודע מהו הדבר שצריך לרצות, כן? אבל אם מקבלים את ההחלטה באופן משותף, ומעוניינים לקחת חלק בשותפות הזאת, אז מה שהיינו מצופים לראות, אני חושב, כן? זה היה יכול להיות, תדמיינו את זה אפילו, היינו רואים את הכנסת לחוקקת חוקים, והמיעוט לא מרגיש שדפקו אותו ופעלו בכוחנות, עשו מניפולציות, הוא היה עומד, יוצא החוצה, כמו שאנחנו יודעים, של כל חוק, מי שחתום עליו זה הנשיא, יו"ר הפרלמנט, ראש הקואליציה שהוא ראש הממשלה, וראש האופוזיציה. זאת אומרת, הכנסת כולה חתומה מאחורי החוק, וכולם עומדים ואומרים, החוק הזה נעשה מטעמנו, אנחנו עומדים מאחוריו, וזה לא הכרעה של הרוב על המיעוט, אלא הבית כולו קיבל את זה בלב חצוי. בלב, כלומר, אפשר לקבל החלטות.
אבל זה תמיד ככה, זאת אומרת...
לא, אנחנו מפריטים את האישיות הקולקטיבית שלה למרכיביה, ורואים רוב שמכריע מיעוט זה, כחני.
אז הטענה שלך שגוש אמונים היה צריך לקום.
החלטה שהרוב מכריע נגד המיעוט, זאת החלטה של כל השותפים.
נכון.
זאת אומרת, זה לא שיש פה איזה כוחנות, זה חלק מהרנגנון.
זה כוחנות במובן זה, שזה לא שהרוב צודק יותר מהמיעוט, פשוט...
מדובר על צודק, מדובר מקובע.
נכון, הוא קובע, אבל זה לא... מה שאני בא להגיד זה שאם אנחנו מפריטים את האישיות הקולקטיבית למרכיביה, יש לנו בסך הכל אנשים שחושבים יותר ואנשים שחושבים פחות. מה שאנחנו בעצם צריכים לראות, כשאנחנו מדברים על אישיות קולקטיבית שנוצרת, אנחנו צריכים לראות ייצוג של האישיות הקולקטיבית הזאת. נגיד, מי שעושה את זה
מוצלח... כל מה שלא לא קמה כנסת אלטרנטיבית לכנסת, אז היא סימן שכולם בפנים.
כן, נכון, אבל אני, מבחינה מוסדית, תחשבו שבבית משפט העליון מוציא פסק דין, אבל הוא מוציא את זה לא בהכרעת כל, אלא בהכרעת רוב של השופטים. שופטי המיעוט לא יוצאים החוץ ואומרים, אני לא מזוהה עם החוק הזה, אני נלחם בו. הם אומרים, אני, הפסק דין הזה, אני עומד מאחוריו, כמוסד אנחנו עומדים מאחוריו. זה מה שהיינו צריכים לראות גם בכנסת.
זה מה שקורה
בממלכתיות, לא?
זה מה שקורה בכנסת.
כולם מצייתים בסוף לחוק, אבל החוק הזה לא מטעמי, הם יכריעו אותנו ואנחנו בכנסת הבאה נהפוך אותו.
אז זה אי הבנה של מה זה דמוקרטיה.
לא.
זה בדיוק העניין, לכן אני אומר שהשמאל, שטוען ש... הכרעת הרוב איננה הכרעה דמוקרטית, זה אי-הבנה של מהות הדמוקרטיה.
זה בסדר.
זה ברור שגם במידה דמוקרטית אתה מתחשב במיעוט, אבל המיעוט צריך לדעת שהוא מיעוט.
איפה אתה חולק על מה שהרב שרקי אמר עכשיו? וגם אני אשמח, כשלב ב', אם תיקח אותנו קצת אוקיי, אז מה הבעיה? יש לך הזדמנות עכשיו מול הרבה צופים ציונים דתיים להסביר להם מה הבעיה בזה שהם לא מכירים בסיפור של הנורמליות מבחינה היסטורית, והם בזלזול שאולי תפיסת האזרחות, כמו שאמרת לי, שיש בקרב הציונות הדתית. איפה אתה רואה את זה כבעיה?
אז עזבנו את האזור ההוא, אנחנו עכשיו
בזה. נראה לי, כן.
אוקיי.
נרד קצת מהאולימפוס
לשטח. אני ציוני דתי, אז אני מסתובב ברגשה שאני תודה, כן, אבל ברור שיש נקודות עיוורון גם לעמדה שאני מייצג. ואני חושב שהציונות הדתית לסוגיה, כמובן ניסיתי להסביר פה שיש לפחות שני זרמים מרכזיים, יש לה איזושהי לקונה, איזה חוסר הבנה או חוסר רצינות מספקת בהתייחסות שלה לאזור האזרחי.
למשל.
למשל, אני מרגיש ש... יש פה איזה פיל בחדר, שאני לא יודע אם... יש לי גם...
שים את כל הפילים.
זה מין דילמה אם בכלל להגיד את זה, אבל... כן. יש אירועים אלימים במרחבים, נגיד את זה ככה, אירועים מאוד לא מתקבלים על הדעת, שאגב, נהייתה לי באזור של החוות, לא החוות, הגבעות.
של הגבעות.
אני רוצה רק להגיד בעניין הזה שאחרי 7 באוקטובר, היה לי מאוד קשה מהאזורים האלה בעבר, עדיין קשה לי, אבל אחרי 7 באוקטובר יש לי קצת יותר אמפתיה לאזור הזה, מכיוון שאני חושב שאחרי 7 באוקטובר אנשים מבינים שצהל לא יגיע ביום פקודה, והם צריכים בעצמם לייצר את ההרתעה שלהם ואת הביטחון שלהם, ויכול להיות שבאזורים מסוימים צריך לפעול בצורה פחות נעימה ופחות יפה, אוקיי. אבל...
מסכים איתך לגמרי מזדהית.
מכאן ועד להגיע למה שבפועל קורה בשטח, כן. עד כדי פעולות אלימות כנגד חיילי צהל, שיש תסכול כלפי אוזלת היד של צהל, אני יכול גם את זה להבין, אבל פעולות אלימות, עד כדי לשרוף בתים, יכול להיות על יושביהם, מי בכלל גר שם, מי יודע, אנחנו פשוט, פעולות אלימות, חסרות, וגם התבטאויות שאני יכול לשמוע מצעירים במגזר, כן? אני חושב שזה חוסר הבנה עמוק של מושג האזרחות. של מושג האזרחות, של הרעיון הרציונלי, של האוטונומיה המשותפת. כשמתעלמים מהאזור הזה, הולכים רק על הלאומיות ומתשתשים את האזרחות, אנחנו חוזרים לשטייטל. הרעיון הדמוקרטי הוא הניהול המדעי, הניהול הרציונלי של קבוצות גדולה, יכולה להיות לאומית, יכולה להיות יותר מגוונת, היא בסוף צריכה לאומיות, זה לא יעבוד בלי, אבל,
כן.
אבל הזלזול הזה, כאילו מדובר בפרוצדורה, זה בסך הכל לא כל כך עמוק, וזה, אנחנו רואים את הזלזול בחוק, באזור החרדי, שיש להם כאילו מרחב נאמנות אחר, החוק לא מחייב. החוק לא משמעותי.
טוב, זה כאילו אקס-טריטוריה לגמרי של נכון, באמת גלות.
נכון, אבל, זה, אבל למה? למה? החוק הרי הוא לטובת כולם בעצם, כן. הוא שומר עלינו, נכון? החוק הוא החוק שלנו.
טוב, אם מדברים על נקודת עיוורון, אז אני הייתי רוצה לשאול, אני מבין שאתה מדבר על זה שבשטח של יהודה ושומרון יש הרבה מאוד אירועים אלימים. זה נכון. יש רציחות של יהודים, יש שריפת בתים של יהודים, ולכן הייתי אומר שכשאנחנו מדברים על אלימות, כשמדובר בסכסוך לאומי על שטח, ולקחת איזו תופעה, הייתי אומר, מולקולרית, ולהגדיל אותה לממדים של תמונה שלמה, לדעתי זאת נקודת עיוורון.
אני מקבל את הביקורת, אבל אני אומר...
ולכן אני רואה דווקא בקבוצות קצה של בחברה, תקווה גדולה, כלומר, נוער הגבעות, ואנשי קפלן. ברגע שהאנרכיסטים האלה והאנרכיסטים האלה ייפגשו, אז ייתכן שגם יראו שיש אתוס משותף. לכן, הייתי אומר שאנחנו משחקים לפעמים את המשחק של גורמי הפירוד בחברה, כשאנחנו אומרים, אני מגנה, אתה יכול לגנות, תשלח את המשטרה.
אני חושב שהקושי שלנו לטפל בבעיות האלה, קשור בירידת האמון הכללית. אנחנו מרגישים...
אבל לפעמים היא מוצדקת. כלומר, זה שיש אובדן אמון במערכת המשפט, יש לזה קבלות. כן, אנחנו צריכים להציל את מערכת המשפט.
נכון, השאלה איך עושים את זה. ואני מרגיש
שה... על ידי בנייה מחודשת של מערכת היחסים בין הרשויות. והדבר הזה הופר בצורה גסה ובוטה, וזה גורם למשבר האמיתי פה.
זה כל הסיפור.
אני מסכים איתך.
כלומר, המהפכה לדעת הרב שרגי הייתה מהפכה חוקתית, ואז עכשיו יש בעצם ריאקציה אליה, אבל שם בעצם שורש הבעיה.
יש פרק שלם על העניין הזה בספר, ואני חושב שהמהפכה החוקתית של ברק הייתה מסוג של הערכות מחדש, קיבלה תמיכה מקיר לקיר, למרות שזה מהלך מאוד מהפכני, שהוא אין לו אח ורע בעולם. הוא הפך להיות פיבוט עולמי, מה שברק חולל. ואני אומר ברק, בסופו של דבר זה עניין כמעט פרסונלי, שהימין שהיום מנסה לעשות את הגל לאחור, ולא בטוח שאפשר לעשות דבר כזה בכלל, מנסה לאזן איזה חזרה, ורבים לא
עד עכשיו מבינים. אפשר לעשות את זה על ידי הכרעה.
מה שאני בעצם חושב שקרה, אבל כשחושבים על זה רגע במבט על, זה שהשמאל הישראלי הגיב לשינוי העצום שקרה במלחמת ששת הימים. בעצם נוצרו שתי חלופות, שאפשר לחדד אותם באופן כותבי, למרות שבעצם יש סוג של סקאלה ביניהם, אבל שתי חלופות. חלופה אחת, עם ההיתוך הזה של הדת והלאום, אמרה, אוקיי, אז אם אני בעד לאומיות, אז אני הולך לבלוע את הצפרדע הזאת הדתית, אני לא הולך לחזור בתשובה, אבל זה אזור, כן? ואנחנו רואים עלייה של לגיטימציה של הדת. העלייה הזאת זה עלייה של המזרחיות המסורתית, ואחר כך שס, כן? כל העשורים
שלנו. החילוני הימני עתיד לחזור.
כן, החילוני הימני שבעצם הוא מסורתי.
כן, הוא קצת נעלם מהתקופה לאחרונה. טוב, החילוני הימני אשכנזי. הייתה איזה מישהי ימנית שהגיעה מחול ורצתה שידך. אז שאלתי אותה, אם היא דוסית, אמרתי, יהיה לך קל? אמרה לי, לא, אני רוצה איזה איש עמיד חילוני. אמרתי לה, מיכי שיקלי כבר תפוס. אבל עכשיו יש בי באוקטובר, אולי נראה עוד.
גם לא כל כך חילוני.
אז זהו בדיוק.
זה בדיוק.
זהו בדיוק, שהחילוניות הזאת באזור הזה, היא מוכנה להיות מיודעת עם האזורים הדתיים, שהם, היא לא מאמצת אותם, אבל זה לא מעורר בחרדה כמו שזה מעורר בחלופה השנייה. החלופה השנייה היא של אנשים שאומרים, הלאומיות הייתה רצויה, אבל עכשיו היא מחוברת מדי עם האזור הדתי. אנחנו לא יכולים לסבול את האזור הדתי, הוא לא נורמלי, אז עכשיו הלאומיות הופכת להיות בעייתית. ויחד איתה גם איזושהי חשדנות כלפי המדינה, שמנוהלת על ידי המנגנוני הדתיים, כשהימין על מלא עשה קואליציה, והדבר הראשון ששמענו, כמובן באמצעות המגפון התקשורתי, אבל שמענו כל הזמן את השאיפות של הקואליציה, לחוקק כל מיני חוקים על בכותל, לחוב לי, כל מיני דברים שהמטרה שלהם הייתה...
עכשיו היה איזה משהו בכותל, אני לא בקיא בסוגיה,
אני גם לא, אבל מה שהיה זה כל מיני רעיונות שעוררו חרדה, בעצם, עוד לפני שלוין הציע את ה... הכריז על ההפיכה השיפוטית, או הרפורמה, כן. האזור הדתי, בהצטרפות שלו ללאומיות, אז בכלל, מאוד מעורר חרדה באזורים מסוימים של החברה הישראלית, והתוצאה שם היא התרחקות גם מהלאום. אלף בית יהושע הוא...
דווקא לאומי.
הוא דווקא לאומי. הוא מייצג את הציונות של שנות ה-40-50-60, שהלאומיות בהפרדה מהדת, הייתה המרחב הנורמליות.
אגב, הדבר הזה מוליד את הרעיון של קנטוניזציה של החברה.
כן.
לעשות הערים הליברליות.
יהודה וישראל יש כאלה דברים.
כן, דברים כאלה.
כן.
האמת היא שזה מיתוס. זה דבר שלא יכול להצליח. המציאות של החיים הרבה יותר חיונית, הרבה יותר חזקה מאשר הרצון לעשות הפרדות.
אבל את הסוציולוגית איננו הרואות. שדתיים עוברים לגור מכל הערים בריכוזי אוכלוסייה דתיים.
קהילה, בית כנסת, בחוי.
כל מיני מקוואות שנסגרות בגוש דן, כי הדתיים עזבו את השכונה, וכולם גרים היום בפתח תקווה גבעת שמואל. זה ביטוי של הקוטביות הזאת.
כן, ברור, ברור. יש גם מרכיב כזה, אבל אני אומר לטווח ארוך, זה לא ילך. זה לא ילך בגלל שהחיים הרבה יותר רחבים, הרבה יותר חזקים מאשר... צילום של מצב הווי נתון. כן, אתה רוצה, בעצם מה שרוצים לעשות כאן זה לצלם את המצב ולומר, זהו, לא רוצים להתקדם הלאה, זה מאיים עלינו, זה לא ילך.
אז קודם כל, אנשים באמת חווים חרדה, כמו שאמרת, אני מאוד מסכים, היא מאוד מאוד מאוד, זה עובדה. אם הוא מוצדק אותו לא, זו שאלה אחרת, אבל היא באמת קיימת. ואני בעד להתייחס לדברים כפי שהם, ולא להתעלם מהם, ולא לפתור אותם כאילו הם לא חשובים, ובאמת המטרה של הספר הייתה להבהיר מה מעורר חרדה בכל אחד מהצדדים, מה באמת הסיבה למתח. ואני חושב שדיאלוג אמיתי חייב להתייחס באמת לממדים האלה, אבל לא בשביל שאנשים ישתנו או ישתכנעו אחד מהשני. בסופו של דבר, לשונות הזאת יש תפקיד. החוכמה שלנו תהיה איך אנחנו מצליחים לחיות יחד, ואני מניח כאן שהיחד הזה הוא חזק יותר עבור כולם מהצליל הייחודי האישי.
כן.
היחד הזה הוא מה שיגרום לנו לעשות את התנועה אחד לעבר השני. השלבים הם כאילו בסוף החלום הוא שאנחנו נוכל גם לראות בשמחה שקיים הצד השני ואנחנו נוכל ליהנות ממנו, כן? באיזו אינטגרציה מדהימה. אבל השלבים, באמת, אנחנו ברמה של אמון כל כך ירוד,
כן.
שהשלבים הראשונים זה צעדים בוני אמון. אני רק אגיד כאן ברמה פוליטית, שלדעתי המצביעים של, גם של גנץ וגם של בנט לא הבינו את מה שהמנהיגים האלה הבינו. אם זה הצליח, זה לא הצליח. אבל מה שהם הבינו זה שהציבור הישראלי צריך צעדים בוני אמון. הם שני האנשים האלה שברו את המפלגות שלהם, שברו את האלקטורט שלהם, יצאו נגד האלקטורט שלהם כדי לשבור את התיקו הנצחי הפוליטי. גנץ עשה את זה ראשון, והתוצאה הייתה בסופו של דבר נפילה של הממשלה, כי נתניהו לא אפשר לו בעצם להיות ראש הממשלה פריטטי אחרי שהוא היה ראש הממשלה. השמאל בעצם קיבל את התחושה שביבי לא ייפרד מהשלטון, ואז דיבורים על זה שלא יהיו בחירות, זה אירוע חמור. מצד שני, בנט, פריק את המפלגה שלו.
נכנסת פה את בנט, איך נכנסת עכשיו לאירוע קשה?
לא, אני לא, אני רק מנסה לתת פה איזשהו תיאור, שהוא תיאור מעל ה...
אנשים זורקים עכשיו עגבניות שרי על המסכים.
הספר שלי לא עוסק בפוליטיקה. לא עוסק בכל הקוניונקציות והדילים. אני מנסה לתת מבט על הסיטואציה. מה שגם בנט וגם גנץ הבינו, זה שאנחנו חייבים לעשות צעדים בוני אמון, כי המשבר הוא משבר רציני, ואנחנו מאוד מקוטבים, והם שילמו מחיר אישי מאוד גדול, שהיא מחיר פוליטי, כן? ואני יכול להבין את המצביעים שלא מאמינים להם. אבל מצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים כולנו לעשות את התנועה הזאת של הצעדים בוני אמון. הצד השני הוא לא מטומטם, הוא לא בוגד, הוא לא בבון, יש לו רציונל עמוק, ואנחנו צריכים לעשות את המאמץ להבין אותו, ואנחנו צריכים גם להבין שפעולות שנראית לנו נורא טריוויאליות, הן שורפות לו, כמו שאנחנו, שורף לנו כשהצד השני עושה פעולות הכי רגילות, בשבילו להגיד שהוא מזהה תהליכים, ושהדבר של לקח השואה זה להיזהר שלא יהיה נאציזם בחברה שלנו, לנו זה שורף, אבל לא, זה נראה הלקח הנכון. לראות משהו.
כן, אבל שהיא נקודה אחת מאוד חשובה, ואני חושב שהרי אני מהראשונים שבונים צעדי אמון ומנסה להיות חוצה מגזרים, ואני חושב שאני קצת מצליח בזה. אבל...
שאולי בתקופת הרפורמה זה קצת נסדק גם אצלך, לא? ברמה האישית.
הייתה לי חרדה שמה תהיה הפיכה משטרית. הפיכה, כלומר, צבאית. זה היה ממשי. אנשים שוכחים את זה. ואובדן של המחשבה הדמוקרטית. אבל יש דבר שאנחנו צריכים לזכור. יש הבחנה בין סוציולוגיה לבין פוליטיקה. בפוליטיקה, המשחק הוא משחק של הכרעה. הכנסת, המוסדות הלאומיים, עניינם להביא להכרעה בין דעות. ואז יש מי שמרוויח ויש מי שמפסיד. המוכנות להכיר בזה שאני יכול להיות המפסיד, זה אולי מה שחסר בתרבות הפוליטית שלנו. ואני חושב שזה חסר במיוחד בשמאל. כן, כלומר, ברגע שהפסדת בבחירות, אתה לא מכיר בלגיטימיות של השלטון והמוסדות שלו, יש פה בגידה בדמוקרטיה. ואני חושב שבנקודה הזאת אסור לוותר.
לא, אני חושב שמי שיקבע, אם תהיה מלחמת אזרחים, זה תמיד יהיה הצד השני.
השמאל.
לא, תמיד זה הצד המתגונן. מי שפותח במלחמה, לא קובע אם תהיה מלחמה. החמאס כל הזמן תוקף אותנו, ויורה ועושה. מתי תקרה מלחמה? כשאנחנו נחזיר. הצד השני הוא זה שקובע אם תהיה מלחמה. הצד הראשון מטריד. מטריד, 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 מטריד. כשהצד השני מאס לו, תהיה מלחמה.
מי פה הצד השני?
אני אומר שבגין, אני אומר את זה בהתייחס לאמירה הזאת, שאני שומע המון ימנים, זה הזמן שלנו, עכשיו תורנו, ואנחנו ננצל את הכוח, ושיקבלו אחרא, אין מה לעשות. זה נכון, אבל זה הרסני. כשבגין אמר, רק לא מלחמת אחים, שאני חושב שהיום בימין אומרים, שיהיה.
לא.
לא יודע אם...
אני אומר לך שלא
חכים עם זה, יש משחקים עם זה. אני יכול לשמוע את זה תלמו שכהן
לא תהיה מלחמת אחים בישראל.
אני אומר שלא נהיה זכוכים, ולא נחשוב שהדברים לא קורים, כי האגדות חז"ל שמנהלות את הלא מודע הקולקטיבי שלנו הם שאנחנו חרבנו בגלל זה, לא בגלל דברים אחרים.
זאת הסיבה שלא תהיה. זאת אומרת, לא, הצריבה שמלחמת האחים עשתה לנו בימי קדם, נמשכת בתוך התת מודע הקולקטיבי שלנו עד היום.
קרה לנו פעמיים, לא פעם אחת, פעמיים.
אתה מתכוון?
מלכות ישראל ומלכות יהודה?
זה לא היה מלחמת אזרחים, זה היה חלוקת הממלכה, זה משהו אחר.
עשרה שבטים נעלמו.
אבל לא בגללנו.
בגללנו.
לא, נעלמו בגלל שהם נכבשו על ידי אשור.
לא הצלחנו אבל... למצוא את הדרך. בסוף זה מגיע מישהו, רומא מגיע. מגיע מישהו אחר ומנצל את זה. חמאס בשביל לאוקטובר. ברור. אבל אנחנו רבים ברמות
הזאת. אבל אני אומר לך, ברור, זה כשבגין אמר לא תהיה מלחמת אחים, מה שגרם לו לומר את זה, זה הצריבה הזאת.
זאת אומרת, נכון?
לא, השאלה הקדומה.
כן.
ולכן אני אומר, זה נמצא כל כך עמוק בתוך הזהות שלנו, לא משנה אם בימין או בשמאל, שברור שלא תהיה מלחמת אחים.
השאלה הרב, כמה אתה יכול לסמוך על התת מודע הקולקטיבי הזה? כאילו תמיד
מפנים את זה? אני סומך עליו מאוד, אני חושב שהתת מודע הקולקטיבי הרבה יותר חזק מהמודע.
אני יודע שבאזורים מסוימים...
תמיד מפנים את זה כלפי פרופסור משה הכהן אליה, עם הצעד עכשיו שהוא עושה, שהוא מנסה לפנות לטראמפ ולממשל האמריקאי כנגדנו. כן, דיברנו על זה פה כמה פעמים. אבל בסוף תמיד מפנים אותו, מפנים את האירוע הזה, והוא אומר לא, ויש לו המון המון תומכים, והוא בסדר, התת מודע הקולקטיבי, אז אני אהיה כמו אורדוס, אז מה?
וזה לא יהיה.
יש אנשים, והם לא מעטים, שכבר דיבור על אחדות, הוא נקע נפשם, והסיבה הם טוענים שזה בעצם מסך השן שהימין אוהב לפזר. הוא תמיד אומר, חבר'ה, אחדות, ואז מקדם את הרעיונות שלו, כן? ותמיד...
או ההפך, או ההפך מדברים על אחדות, ואז הימני מרגיש שהוא צריך לוותר על עצמו.
כן, זה נכון, זה נכון, ובמידה מסוימת, וכתבתי את זה באחרית דבר, אני חושב, שאם יש כיוון חשיבה לשינוי, גם מושגי, זה... ניסיון לחשוב על אזרחות לא בתור מהלך ששולל לחלוטין את מי שהייתי ודורש מחיקה של הזהות, כן, שזה המהלך האזרחי הקיים. זה הרעיון האמנציפציה שדורש מהיהודים, תאפסנו בצד את הזהות היהודית שלכם, ותהיו בני אדם. כאילו הזהות מסתירה את האנושיות. לא, הזהות היא המפתח לאנושיות. ואז האזרחות, אם אנחנו נחשוב עליה בצורה קצת יותר מורכבת, הזהות נסוגה. היא לא נעלמת. התנועה של הנסיגה היא התנועה שאנחנו צריכים לאמץ. נראה לנו כאילו זה תודעה גלותית, אבל אני גם בעד שאנחנו נפסיק לחשוב במונחים כל כך דיכוטומיים שצריך לשלול גלות כדי להיות ציוני טוב.
אתה יכול לחשוב כמו רות גביזון.
נכון, שהמידע שלה יותר מורכבת.
לא, אבל מה אומרת אמנת מידן גביזון? אף פעם שהיא לא מומשה אף פעם, אבל היא אמירה. היא אמירה שמשפיעה. מה אמירה? שיש פרסיה ציבורית. ובמובן הזה יש ויתור מסוים על הקיצוניות הליברלית בגלל הזהות. וזה חלק אינטגרלי של החוקה הלא כתובה של מדינת ישראל.
זה ויתור הדדי. מצד אחד, כן, ומצד אבל... שני. שני הצדדים צריכים לעשות מקום. וזה אומר שהם לא ימומשו את מלוא את אהבתם בידם. כן, זה לא...
שני הצדדים צריכים ללמוד את סוד הצמצום.
או, סוד הצמצום. אני, או אם כבר נמשיך את דבריך, על ידי הוויתור ההדדי, אז אנחנו מגיעים באמת לזהות הרצויה. כלומר, אני כן מאמין בסינתזה דיאלקטית, וסינתזה דיאלקטית הזאת היא בנויה ממה שכל אחד יש לתת.
נכון.
כן, זהו. אז לכן אני אומר כאן, כי כשאתה מדבר על נסיגת הזהות, אתה מבין שאתה שורט פה את הנפש של כל אחד.
נסיגה מעשית, לא נסיגה מהזהות. הזהות באה לידי ביטוי מלא, ואני חושב שזה בעצם ליצור נכות, כשאנחנו כל הזמן צריכים להפסן את מי שאנחנו כדי להיות בני אדם. זה מראה פרדוקסלית לגמרי.
אגב, זה לא סתם אני אמרתי פה את סוד הצמצום. באחרי דבר, אתה מדבר על כך שאולי דווקא דפוסי חשיבה מתוך המסורת היהודית יכולים לכונן פילוסופיה פוליטית אחרת, ואז אולי גם אתם תתחברו עם המסר האוניברסלי שהוא יוכל לצאת מכאן. אתה רוצה להגיד על זה איזה מילה?
כן, זה קשור לעיסוק שלי, שלא הבאתי לידי ביטוי בצורה גלויה בספר, שזה תיאולוגיה פוליטית, ואני עוסק במאמץ לזהות דפוסי חשיבה קדומים מהאזור הדתי, שבהתחלים כבר מזמן לא דתיים, והדפוס חשיבה הזה ממשיך לאפיין את האופן שבו אנחנו חושבים, רואים את המציאות. זה סוג של משקפיים שאנחנו ממשיכים להחזיק, אפילו שהדת כבר לא ממלאת את התוכן. וזה בא לידי ביטוי בהמון תחומים.
אבל גם אם הדת לא ממלאת את התוכן, אלוהים ממלא את התוכן. כלומר, יש הנחת יסוד מובלעת מאחורי הליברליזם המערבי, שאלוהים קיים רק שהוא צריך לא להפריע.
שאדם נברא בצלם אלוהים.
כן, כן.
אפרופו הליברליזם.
כלומר, בסופו של דבר, אנחנו מדברים היום על מאבק בין הגושים, בין המערב לבין האסלאם, כשהמערב אומר, אלוהים צריך לו להפריע, והעולם המוסלמי אומר, עד רבה הוא הנוכח והוא הקובע, אז יש דווקא אפשרות של מפגש תיאולוגי דרך הפוליטיקה, כשמדינת ישראל, בתור מייצגת את הזהות היהודית, מדברת על שיתוף פעולה בין אלוהים לבין האדם. כן? כלומר, לא הכנה של האחד את השני, אלא שיתוף פעולה. לכן אני אומר, דווקא אני כן מצפה לבשורה של תיאולוגיה פוליטית ממדינת ישראל.
אנחנו הפינה קולדה של הסינתזה הדיאלקטית בעצם.
כן, אבל זה מול האזור הדתי העולמי, התרבויות השונות.
כן.
מה זה מול האזור החילוני? אני לא רוצה לכפות עליו או להציע לו מבט תיאולוגי. כאילו, זה מה שאני עושה בספר, מציע מבט תיאולוגי על הסכסוך. אני טוען שאלוהים מצמצם את עצמו כדי לתת לנו מקום, אז אנחנו צריכים לאמץ את העמדה הזאת ולצמצם את עצמנו כדי לתת מקום לצד השני. זה לא אומר שאנחנו מבטלים את עצמנו, בנים בני אדם רק שאנחנו מוחקים את עצמנו, זה תנועה יותר רכה.
כן.
וזה בעצם ניסיון לעשות דיאלוג בין כל מיני רכיבים שאנחנו נוהגים להשליך החוצה, זה מה שניסיתי לומר.
כן, יפה. שיתוף בהערה האחרונה שלי, ואז אני סתם רוצה לשתף אותך, כשקראתי את הספר, אמרתי טוב, כל הרכיבים בעצם של הציונות הדתית שלא מכירים בנורמליות הם כאילו בעייתיים. מצד שני, אפשר להסתכל על זה לגמרי אחרת. כשאנחנו רואים את המשבר הגיאופוליטי של המערב, אנחנו רואים עולם ליברלי ששכח מהם ערכי המשפחה, שהסיפור של לאומיות הוא משהו מאוד מאוד מרוחק ממנו, פתאום אני מסתכל, זה היה לי איזה רגע של האוריקה כזה, בטקס יום העצמאות, עם שתי הבנות שלי ככה על הברכיים, הסתכלתי מסביב ואמרתי, אני יודע שהרב לא אוהב להיות מגזרי, אבל אני כאילו הסתכלתי מסביב, לא גדלתי ביצר הליברלית, אמרתי, הציונות הדתית יש לה בשורה אדירה, ועברה לי איזו מחשבה בראש, אמרתי לך בבוקר, כל מדינה במערב אירופה הייתה צריכה איזה ציבור ציוני דתי. ציבור שיש בו ערכים ליברליים גם כן מושרשים עמוק, אבל יש בו גם את המקום הלאומי, קצת האנרכיסטי לפעמים שיוצא משליטה, דיברנו על זה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה אנשים שתורמים כליות ואנשים טובים, והרבה פעמים אני אומר, יש לי חבר ככה מהשמאל יותר עמוק, אני אומר, תקשיב, אם היית מתנגש במישהו ברחוב, זה באמת אמירה מכעיסה מאוד, היית רוצה שהוא יהיה איזה דוס חמוד מבית אל, ולא, אוקיי, כאופציה ראשונה, זה באמת אמירה מכעיסה. אבל בסוף אתה חי בתוך ציבור שיש בו קהילה, ויש בו תורה, ויש בו נאמנות, ויש בו צבא, ויש בו הייטק, ופה אני מסיים את הנאום בני עקיבא, ורק אומר לך, אולי אפשר להסתכל על כל האירוע הזה באופן אחר לגמרי. אבל זה דווקא נקודת היתרון באיזשהו מקום. נקודת הגלות שאולי דיברת.
ציוני דתי, אני חותם על כל מילה ממה שאמרת, כן? אני חושב שזה נכון. והציונות הדתית, מהסוג שאתה מתאר, היא באמת אינטגרציה.
סינתזה פה אומרים בפודקאסט, סינתזה.
כן, סינתזה ומבט שמנסה לאחד כל מיני רכיבים, שכן, זה הניסיון. כאילו דיברו על המקף הזה, לא?
כן,
פעם. כן.
הרב שרקי, משפט האחרון שלך על השיח הזה, חותם בדיון.
תראה, אומר פסקל...
הגל הושפע מהקבלה.
אני אומר שפסקל אומר שמציאותו של העם היהודי מעוררת אצלו תמיהה, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. ואני חושב שהייעוד הזה של הודעת דבר השם בעולם לא פס מאיתנו, ואנחנו הולכים לקראת זה.
וזה נמצא גם בתת מודע הקולקטיבי של אלעד.
קולקטיבי את כל ההשראה לדמוקרטיה ולקיום פוליטי סלקטיבי לאומי וקבוצתי ההיבראיסטים שאהבו מהבית הישנה ואני אומר אנחנו חושבים שאנחנו נורא פריפריה ברמה התרבותית אבל אנחנו ממש בליבה
השפענו על כל העולם.
השפענו על כל העולם, ושואבים השראה מאיך שעם ישראל, כולם שואפים לראות מה קורה עם עם ישראל, ויכול להיות שמציון תצא תורה גם ברמה של הפילוסופיה הפוליטית, שיהיה לנו מושג אזרחות שהוא יותר מורכב, יותר שלם, ומציון תצא תורה גם בהקשר הזה.
אמן ואמן.
אמן ואמן, אנחנו נסיים את הפודקאסט, נתחיל בריקודים, בסדר, של כי מציון, תודה רבה דוקטור אלעד ליסון, הרב אורי שרקי, תודה.
תודה.